פרשת השבוע היא פרשת כי תישא. את השיעור הזה אנחנו מקיימים כאן היום במקום בבית משפחת פלד, בגלל שהיום זה יום היורצייט של יעקב בן יוסף ושמחה עליו השלום, תהיה נשמתו צרורה בצרור החיים. אז השיעור הזה יוקדש לעילוי נשמתו. וכמו כן היה איזה משהו קצת כזה לא צפוי שקרה, ולכן התבקשתי ובשמחה רבה אני אקדיש את השיעור הזה לרפואה שלמה של אם וביתה התינוקת, שהאם היא ביתה של אחת מהנשים החשובות בלוס אנג'לס שבדרך כלל מערכת שיעור שלנו שם. אז מה שקרה זה שהייתה לידה והיה ניתוח קיסרי והיה הסתבכות גם לאימא וגם לבת, אבל ברוך השם המצב יותר טוב עכשיו, וביקשו ממני להקדיש את השיעור הזה להודעה להשם ולזכות ולרפואה שלמה לאליאנה יוכבד בת שושנה ולביתה התינוקת אהבה טובה בכלל ובתוך שאר חולי עמו ישראל. ירפאם הקדוש ברוך הוא רופא כל בשר.
מקווה שתודיע לנו בשיעור הבא שיהיה
בסדר. בעזרת השם יהיה. תשורת השם כהרף עין. לא, המצב כבר יותר טוב, ברוך השם. אוקיי, אנחנו בשיעור הזה ננסה להבין את הדבר לכאורה המרכזי בפרשה הזאת, פרשת כי תישא, למרות שדיברנו על זה בשנים שעברו, אבל אני רוצה כמובן להוסיף דברים שלא נאמרו, וזה העניין של חטא העגל. אז בואו נראה כמה דברים בסיסיים, חלקם, מכיוון שדיברתי עליהם בכמה שיעורים שניתנו בעבר, אז אני אקצר בהם בדברים האלה שכבר דיברנו בהם, ורק נתמקד בדברים היותר, אלה שלא הספקנו לחסות בפעמים שעברו. אז בואו נראה את הפרשה, מה קורה שם. החטא הזה, בואו נזכור רק שחטא העגל הוא החטא הלאומי של עם ישראל. כל החטאים של כל היהודים מאז ועד אחרית הימים יונקים מחטא העגל. כאשר חטא העגל בעצם לכאורה הוא עניין של עבודה זרה. וכבר הסברנו אז שזה לא ממש היה עבודה זרה בעיני רוב העם, אבל עדיין זה נחשב כאילו חטא של עבודה זרה. והעניין של עבודה זרה זה לקבל סמכות, אוטוריטה, של מישהו שהוא לא ריבונו של עולם. לכן בעצם בכל חטא שאדם עושה, אז הוא, כל חטא שאדם עושה הוא בעצם מתעלם מהאוטוריטה של בורא עולם. הוא מקבל על עצמו אוטוריטה אחרת, של יצר הרע, של משהו, של דחפים, של הרגלים, של אלה יודע מה. ולכן כל החטאים כולם יונקים מהחטא הזה. זה כמו שחטא אדם הראשון הוא החטא הבסיסי הראשוני שהוא אביהם של כל החטאים בעולם כולו. אצל עם ישראל החטא הלאומי זה חטא העגל. עכשיו, מה היה באמת בחטא העגל? אז הדברים האלה דרושים לימוד, ומי שכבר למד אותם, הדברים צריך להזכיר אותם שוב ושוב, כי מה שחשבנו שאנחנו יודעים על חטא העגל הוא לא נכון. ולכן חשוב לחדד את זה. אז שוב, בחלק מהדברים דיברנו, חלק לא, אז בואו נראה. מה היה שם? משה עולה להר ל-40 יום ו-40 לילה, כדי לקבל את הלוחות, את עשרת הדיברות שהקדוש ברוך הוא אמר לכלל ישראל, בנבואה, בו' בסיוון, בז' בסיוון הוא עולה להר, כדי שהקדוש ברוך הוא ייתן לו, ישלים לו את כל התורה, ויכתוב את עשרת הדיברות על לוחות אבן. ואז הוא יורד עם לוחות האבן, אבל לפני שהוא יורד, התורה מתארת שזה מה שקרה שם למעלה בהר. סליחה, מה שקרה למטה, ובמקביל מה שקרה למעלה. נתחיל ממה שקרה למטה, כך התורה מתחילה. וירא העם, כי בושש משה לרדת מן ההר. ויקהל העם על אהרון. ויאמרו אליו, קום עשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו, כי זה משה האיש אשר העלנו מארץ מצרים, לא ידענו מה היה לו. אז קודם כל, בראש ובראשונה, מי שחושב שחטא העגל היה כפשוטו עבודה זרה, זה בלתי אפשרי. זה בלתי אפשרי. מהסיבה שאחרי שהעם והאנשים האלה, אנשים שהיו שם, ראו בעיניהם במשך 12 חודש את 10 מכות מצרים, לאחר מכן את קריאת ים סוף, לאחר מכן את המן שיורד מן השמיים באופן מדהים מדי יום, ולא בשבת, וביום שישי יורד פעמיים, ואחר כך ראו מעמד הר סיני, פנים בפנים דיבר השם עמכם. לאנשים כאלה, למי שחווה את האירועים האלה, אין בחירה בשאלה אם יש או אין בורא לעולם. כבר בקריאת ים סוף, עוד לפני מעמד הר סיני, כתוב, ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. ובוודאי במעמד הר סיני. לכן הם אמרו, פה אחד, בלי בכלל היסוס, נעשה ונשמע. אין פה אפשרות שהם כפרו במציאות האלוקים. ולכן כשקוראים בצורה קצת יותר מדויקת ומדוקדקת את הפסוק, תראו מה קורה. ויקהל העם על אהרון ויאמרו אליו, מה הם רוצים? קום עשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו כי. This is again the key word. כי. כי זאת הסיבה, נכון? כי משה אשר העלנו מארץ מצרים לא ידענו מה היה לו. זאת אומרת, הם רוצים תחליף למשה. למשה. אז למה הם רוצים אלוהים במקום משה? אז כבר הזכרנו את זה, ושוב, זה אחד מהדברים שדיברנו עליהם באריכות, שמשה רבנו בעצמו נקרא על ידי הקדוש ברוך הוא אלוהים. אלוהים המשמעות זה כוח. והקדוש ברוך הוא אומר למשה פעמיים, ראה נתתיך אלוהים לפרעו, ואהרון אחיך יהיה נביאיך. הקדוש ברוך הוא אומר למשה, נתתיך אלוהים לפרעו. אחרי זה כשהוא מדבר איתו על אהרון, הוא אומר לו, אהרון ידבר בשבילך, אתה תהיה לו לאלוהים והוא יהיה לך לפה. כלומר, אתה, משה, תהיה לאלוהים. אלוהים זה כוח. ולכן לא להתבלבל, כשהם אומרים, עשה לנו אלוהים, הם מתכוונים לכוח, לא לקדוש ברוך הוא. כוח במקום מי? במקום משה. משה חסר לנו.
למה לא ילך לפנינו? למה ילכו לפנינו?
אוקיי, נראה עוד מעט. נראה עוד מעט. נכון, זה כתוב פה בלשון רבים. ויאמר עליהם אהרון, פרקו נזמי הזהב אשר באוזני נשכם, בניכם ובנותיכם, והביאו אליי, והתפרקו כל העם את נזמי הזהב אשר באוזניהם, ויביאו אל אהרון. שימו לב שהמילה העם מוזכרת כאן שלוש פעמים, הדגשתי את זה. מה זה העם? אז כתוב את הדבר הזה במדרש, והזוהר מחדד את זה, והוא אומר שבני ישראל או עם ישראל נקרא בצורות שונות. לפעמים נקראים עדת ישראל, העדה, בני ישראל. כל פעם שכתוב העם, זה אומר, עם ישראל במצב הלא טוב מבחינה רוחנית שלו. כשהוא נמצא במדרגה השפלה שלו, אז הוא נקרא העם. עוד אומר הזוהר, שבעיקר כאן, אבל לא רק כאן, העם זה הערב רב. זה לא עם ישראל. והוא מוכיח את זה, ואנחנו נראה את זה עוד מעט. גם רש"י מביא את זה, גם המדרש מביא את זה, רק הזוהר יותר מחדד את זה. אוקיי. אז אם כן, העם רואה כי בושש משה, העם נקרא ללארון, אז הזוהר אומר שהעם פה זה הערב רב. כלומר, זה אותם לא יהודים שעלו עם בני ישראל כשיצאו ממצרים, כשהם יצאו איתם ממצרים. והתפרקו כל העם את נזמי הזהב אשר באוזניהם. שימו לב פה, אומר המדרש, אהרון אמר להם, פרקו נזמי הזהב אשר באוזני נשיכם, בניכם ובנותיכם. והוא ידע, הוא רצה לעכב, הוא רצה לחכות, להרוויח זמן. אז הוא ידע שאם הם ילכו לאנשים יגידו, תביאו את התכשיטים. בשביל מה התכשיטים? רוצים לעשות עגל, או רוצים לעשות אלוהים. אז יהיה ויכוח, ייקח זמן. אז כך הוא ירוויח זמן. אז הוא אמר להם, באוזני נשיכם, בניכם ובנותיכם. מה כתוב? והתפרקו כל העם את נזמי הזהב אשר באוזניהם. באוזניהם זה שלהם, זה היו תכשיטים של גברים, טבעות וכל מיני דברים כאלה של גברים, מכיוון שאנשים סרבו, וצריך להדגיש את זה. אנשים לא השתתפו בחטא העגל. נשים לא השתתפו בחטא העגל בכלל, לא בגלל זה. לא בגלל שהם התקמצנו על התכשיטים שלהם, שהרי והראיה, שכשמשה בא וציווה על המשכן, הם היו הראשונות לתרום. זאת אומרת, נשים, יש להם את החושים הנכונים, הן מוכנות לתרום, רק לדבר הנכון. הן לא השתתפו בחטא העגל. אוקיי. אני כבר אתייחס לשאלה שאתה שאלת. מה זה קום עשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו, לכאורה אשר ילך לפנינו. אז בואו נראה, האמת היא שהנה. וירא העם כי בושש משה לרדת מן ההר, תראו מה רש"י אומר, ויקהל אל העם על אהרון ויאמרו אליו, קום עשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו, אומר רש"י, אשר ילכו לפנינו, אלוהות הרבה היוו להם. הם לא רצו אחד, הם רצו כמה? הרבה. מיעוט רבים שניים, אבל הם רצו הרבה אלוהות. אז שוב, הסברנו שאלוהות זה כוחות. מאוד מעניין שבהרבה מקומות, ברוב המקומות, בציווי בתורה על עבודה זרה, אז הציווי הוא תמיד בלשון רבים. כמעט תמיד. יש מקומות בודדים, אבל ברוב המקרים, למשל, עשרת הדיברות, הדיבר השני, הקדוש ברוך הוא אומר, לא יהיה לך אלוהים אחרים. לא אלוה אחר, אלא אלוהים אחרים בלשון רבים. יש מקום מסוים בתורה שכתוב לא תשתחווה לאל אחר, ויש סיבה שם למה זה כתוב בלשון יחיד. אבל בדרך כלל, כשמדובר על עבודה זרה, זה מדובר בלשון רבים. וגם כאן כתוב, אלוהים אשר ילכו לפנינו אלוהות הרבה היוו להם. אני טיפה אוסיף פה משהו כדי להסביר את זה. עבודה זרה נקראת עבודה זרה כי זה דבר זר. זה דבר שהוא זר. מה... שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. השם הוא אחד. הוא האחד האבסולוטי. עבודה זרה, עניינה... עניינה של עבודה זרה זה לא כוח אחד. זה הכפירה באחדות האבסולוטית של הבורא. מה הרווח פה מבחינה פילוסופית? למה? ולמה זה בלשון רבים? מה מפחיד את הגויים בשמה ישראל השם אלוקינו השם אחד? מה שמפחיד אותם מבחינה אינטלקטואלית זה אם השם הוא אחד, זאת אומרת שיש רק אמת אחת, וזה אומר שאני מחויב לאמת הזאת. אם אני מקבל על עצמי את האמת הזאת, אז אני מחויב אליה. לעומת זה, אם אין אחד, יש יותר מאחד, שניים או שלושה, או מה שאתה רוצה, כל מה שיותר מאחד, זה מאפשר לי להיות בעצמי בעל הבית. עוד פעם, אם יש אמת אחת ואלוהים אחד, אז ברגע שאני מכיר בו, אני מחויב אל האחד. אבל ברגע שיש יותר מאחד, אז מה קורה? אם יש יותר מאחד, אני עכשיו מחליט את מי אני בוחר. ואז יש לי פה אפשרות לקבוע בעצמי מי האלוהים שלי. ולכן עובדי עבודה זרה תמיד רוצים, אגב, זה, אני אגע בזה, בהרחבה, בהמשך, אני מקווה, כשיהיה לנו זמן. אתם מכירים, בעידן המודרני, אני רוצה אגב להגיע מחטא העגל של שם, כשאמרנו, הוא החטא המרכזי של כלל ישראל, לדברים שקורים בעולם. זה לא סיפור שקרה אז, זה סיפור שקורה היום. בואו נסביר את זה. יש היום עבודה זרה בעולם שנקראת פלורליזם. שוב, מה הרעיון של פלורליזם? הרבה עבודות זרות. כל אחד והרעיונות שלו, כל אחד והאידיאולוגיה שלו, כי בצורה כזאת בעצם מה? אתה לא מחויב לשום דבר. אין שום דבר שאתה מחויב אליו, כי יש המון אידיאולוגיות. אז עכשיו, אתה בוחר לעצמך את האידיאולוגיה שמתאימה לחולשות שלך, אתה לא צריך להשתנות, אתה לא צריך כלום, אתה תמיד תעשה מה שאתה רוצה ותמיד תמצא את האלוהים המתאים, או את הפילוסופיה המתאימה, את האידיאולוגיה המתאימה שמתאימה לך. וזה שורש עניין העבודה זרה. כי ברגע שיש אמת אחת, אז אתה מחויב אליה, אין משחקים. זה מה שמפחיד. וזה מה שהם לא רצו לקבל, אומות העולם, ועד היום הם לא רוצים לקבל. אלוהות הרבה עיוו להם. כי אם יש יותר מאחד, אז אני יכול לעשות מה שאני רוצה. זה הרעיון. עכשיו, מה הם אומרים לו? כי זה משה האיש אשר אלינו מארץ מצרים, והיה מורה לנו הדרך אשר נעלה בה, עתה אנו צריכים לאלוהות אשר ילכו לפנינו. שיתנו לנו כיוונים שונים. אוקיי. אז לכן זה בלשון רבים. ברור, ברור. כן, ואלה שעשו את העגל. עכשיו בואו תראו דבר מרתק. תראו מה כתוב כאן. אז אם כן, מה הוא אומר להם? בואו תביאו את נזמי הזהב אשר באוזניכם ויביאו לארון. צריך לזכור דבר אחד. אהרון הוא הכהן הגדול. לדורות. אחרי חטא העגל, אהרון נבחר על ידי הקדוש ברוך הוא לאדם הקדוש ביותר. זה שנכנס לקודש הקודשים ביום המקודש ביותר. אבל הוא עשה את העגל, נכון? אז לכן צריך להבין מה היה שם בדיוק. אומר להם אהרון, וכמו שאמרתי, הוא רוצה להרוויח זמן, הוא רוצה שמשה ירד, ואז הכל יסתדר, למנוע את זה. אז מה הוא עשה? הוא ביקש מהם שיבקשו מנשיהם, והם כל כך התלהבו מהעניין שהיו להוטים, הורידו את הנזמים של עצמם, כן? הם הביאו את זה לאהרון. עכשיו, מה קרה? הם לקחו את נזמי הזהב ונתנו לאהרון. שימו לב היטב לפסוק הבא, למילים המדויקות. ויקח מידם, בעיקר את אלה שהדגשתי, מידם. הוא לוקח את זה מידם. ויצר אותו בחרת, ויעשהו עגל מסכה. בפשטות, איך אנחנו רגילים להבין מה זה ויצר אותו בחרת? הוא עשה תבנית, נכון? הוא עשה תבנית, והתיך את הזהב, את הנזמים האלה, ויצק אותם לתוך החרת הזה, ויצא העגל. כך בפשטות. תראו עוד מעט שזה לא נכון. כי אחרי זה, כשמשה מגיע ואומר לו, מה עשה לך העם הזה? כי הבאת עליו חטאה גדולה, מה הוא אומר? והשליחהו באש, ויצא העגל הזה. מה זה ויצא העגל? אתה עשית חריטה, נכון? הוא שם אותו בחרת, ויצר אותו בחרת. אז החרת הזה היה דמות של עגל או לא. ואם כן עשה את זה אהרון, אז מה זה ויצא העגל הזה? שימו לב היטב למה שכתוב כאן. ויקח מידם, מידם, מודגש פה שזה מידם. הרי אפשר היה, ויקח ויעצר אותו בחר. מה זה המידם? למה הדגשה על היד? ויקח מידם ויעצר אותו בחרת ויעשהו עגל מסכה. ופה, פה זה כתוב הכי ברור. ויאמרו, אלה אלוהיך ישראל. מי מדבר? מה זה אלה אלוהיך ישראל? הם היו צריכים לומר, אלה אלוהינו ישראל, אם עם ישראל עשה את העגל. אלא מה? מישהו אחר מדבר לעם ישראל ואומר לו, אלה אלוהיך ישראל. מי זה? אלה אלוהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים, וזה כבר בכלל מטורף. לפני רגע זה היה נזמים. בסדר? עשו מזה דמות של עגל. איך אפשר להגיד שזה הוציא אותך לפני 90 יום ממצרים? הרי לפני 5 דקות זה היה נזמים. אז איך אתה אומר שזה הוציא אותך ממצרים לפני 90 יום, נכון? שהרי מעמד הר סיני היה 50 יום אחרי יציאת מצרים, ופה אנחנו מדברים 40 יום אחרי, 90 יום. אז מה, נותנים לעגל הזה מינוי רטרואקטיבי? נשמע לא הגיוני לחלוטין. מה קורה כאן? אז מה מדובר פה? ויאמרו אלה אלוהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים. איך אהרון מגיב לזה? וירא אהרון ויבן מזבח לפניו, לפני העגל הזה, ויקרא אהרון ויאמר, חג להשם מחר. שימו לב, הוא אומר להשם, להשם ביוד כבב, להשם, אלוקים זה שם משותף, לקדוש ברוך הוא, לכל הכוחות, לעבודה זרה, אלוקים. אבל יוד כבב, זה, 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 זה שם ייחודי, רק הקדוש ברוך הוא נקרא ככה. עכשיו, אם הם כפרו במציאות האלוקים, אז מה הוא אומר חג להשם מחר? הם לא צריכים לרגום אותו באבנים? אומרים לו, רגע, אנחנו עשינו משהו חדש במקום ההוא. הם לא. חג להשם מחר. וישכימו מאוחרת ויעלו עולות ויגישו שלמים וישב העם לאכול ושתו ויקומו לצחק. בואו תראו עכשיו כמה דברים פה, בדיוק של המילים שיהפכו את כל התמונה, את כל מה שחשבנו שאנחנו חושבים, יודעים על חטא העגל. ויקח מידם ויצר אותו בחרת ויעשהו עגל מסכה. אומר רש"י, עגל מסכה, כיוון שהשליחו לאור, לאש, בקור, באו מחשפי ערב רב, שעלו עמהם ממצרים, ועשאוהו בכשפים. זאת אומרת, אהרון בכלל לא התכוון לעשות עגל. תוך כדי ההתכה, ההתכה של הנזמים, הם עשו כישוף. עכשיו, מי זה הערב רב? הערב רב זה חרטומי מצרים. זה אלה שמשה רבנו הוציא אותם ממצרים כי היה מאבק, פרעה הציג אותם בתור חלופה. אתם יודעים לקחת מטה, להפוך אותו לתנין, גם החרטומים שלי יודעים לעשות את זה. אתם יודעים להפוך מים לדם, גם החרטומים שלי יודעים לעשות את זה. אתם יודעים לעשות מצפרדע אחד, להעלות את הצפרדעים, גם החרטומים יודעים. ואז במכת הכינים, אתם זוכרים, דיברנו על זה הרבה פעמים, הם מנסים גם כן ולא מצליחים, והם אומרים לפרעה, אצבע אלוהימי. זה לא כישוף. מהרגע הזה ואילך, הם לאט לאט התחילו להעריץ את משה רבנו, כי הם ידעו שמשהו עושה הם לא יכולים לעשות. והם היו המקצוענים ביותר, הם היו הטופ של החוכמה של הכישוף בעולם. עכשיו, כשהם מוצאים את משה שיודע לעשות מה שהם עושים ויודע גם לעשות מה שהם לא עושים, הם התחילו להעריץ אותו. ואז באו כל המכות, ובמכת בכורות, כשבני ישראל יוצאים ממצרים, באים החרטומים האלה, שהיו האנשים הכי קרובים לפרעה, ואומרים, רגע, אתה לא יוצא בלעדינו, אנחנו יוצאים איתך. אתה הגורו שלנו. ולכן הם יצאו רק בגללו, לא כי הם האמינו בהשם, הם חשבו שיש לו כוחות על-טבעיים. ולכן, בגלל שהוא נעלם להם, בושש משה, הם היו בלחץ, כי כל מה שהם יצאו ממצרים זה בגללו. עכשיו הוא לא, אז אין סיבה להישאר, אלא אם כן, נעשה משהו שאנחנו יודעים שאנחנו יכולים לסמוך עליו. והם, אותם חרטומים שידעו להפוך מטות לתנינים, הם עשו את הכישוף הזה, אומר רש"י, ועשו את העגל, לא אהרון. עוד תראו עוד כמה דברים מאוד מאוד חשובים בעניין הזה, בתוך המילים פה. אז קודם כל רש"י מביא פה את המדרש, כיוון שהשליחו לאור בקור, באו מחשפי ערב רב שעלו עמהם ממצרים ועשו בכשפים. עגל מסכה, מסכה לשון מתכת. אלה אלוהיך, עכשיו תראו מה רש"י אומר, אלה אלוהיך, ולא נאמר אלה אלוהינו. כי לא עם ישראל מדבר פה. מכאן שערב רב שעלו ממצרים, הם שניקלו על אהרון, והם שעשאו, ואחר כך היטעו את ישראל אחריו. זאת אומרת, הערב רב הוא זה שאומר אלה אלוהיך ישראל. הערב רב מדברים לעם ישראל ואומרים לו, אלה אלוהיך. אוקיי. בואו נעמיק בזה קצת יותר. ויקח מידם ויצר אותו בחרת. מה זה? או, את המידם, נתחיל מהמידם, אחרי זה נגיע לחרת. אומר השח, שפתי כהן על התורה, ויקח מידם, לא אמר מהם, ויקח מהם, אלא מידם. הוא מביא פה את הזוהר, אמר בזוהר, מיד שרי המחשפים שהם יונוס וימברוס. יונוס וימברוס היו ראשי הערב רב, והם לקחו את כל הזה, את כל הנזמים מהאנשים, והם הגישו את זה בידם לאהרון. וזאת הייתה הבעיה. אז עכשיו את שומעת. זה מופיע במדרש ומופיע גם במדרש וגם בזוהר. שזה השמות שלו, שלהם אגב הם היו אחים והם היו הילדים של בלעם. ככה זוהר מבאר, ודיברנו על זה בשיעורים שניתנו עד חטא העגל. בכל מקרה, שימו לב אבל מה קורה, אז מה היה הבעיה עם מידם? אהרון אומר להם, פרקו נזמי הזהב. אז כולם, כל העם, העם, מפרקים את נזמי הזהב, מגישים את זה ליונוס וימברוס, שהיו הראשי הערב רב, והם לקחו את זה בידם ונתנו את זה לאהרון. אומר הזוהר, זאת הייתה הבעיה, בואו תראו. אמר בזוהר, מיד שרי המחשפים שהם יונוס וימברוס, אולפי שנטל מידם, נעשה בזה הכישוב שלהם. לשון הזוהר, זה לשונו, כיוון שנטל מידהון, קל הנפק, יד ליד לא ינקרה. זה פסוק בתנך, יד ליד לא ינקרה. זאת אומרת, הם יכלו לעשות את הכישוב כשהם כבר לקחו בידיהם את הנזמים האלה, וכשהעבירו את זה לאהרון, הם העבירו את זה עם הכישוב. ולכן המידם פה מודגש, כי הוא לקח את זה מידם, הוא לא לקח את זה מהאנשים עצמם, אלא הם ריכזו את זה. ככה זוהר אומר. למי לא?
לאהרון, למה לא עשו כבר את העגל? זה היה ביד שלהם, עשו את העגל.
הם רצו שאהרון, הערב רב רצה שאהרון יעשה את זה, כדי שזה יהיה סמכות. כי אם הערב רב עושה עגל, למה שישתחסו אליהם? אבל אם אהרון, שמשה העמיד אותו במקומו, אהרון וחור יהיו פה, בינתיים ינהלו את העניינים. עכשיו תראו מה כתוב במלבים. תראו מה כתוב במלבים. ויקח מידם ויצר אותו בחרת. אומר המלבים, אחר שראה אהרון שמיהרו להביא, לקח מידם כדי שיתעכב המעשה בכל מה שיוכל. הוא רצה לעשות פה תהליכים ביוקרטיים, אבל מעשה שטן הכל היה מהר מהר. וכבר ביארנו באיילת השחר שהעשייה תיפול בין על מה שנעשה בעצמו, בין על מה שנעשה בפקודתו. זאת אומרת, לא שאהרון בעצמו עשה את זה, אלא הכל היה תחת חסותו, ולכן זה נקרא שכאילו הוא עשה, כמו לא תעשה לך פסל. שאין הבדל בין אם עושה בעצמו או עושה על ידי אומן. וכן מה שכתוב, ויעשהו עגל, אין הפירוש שעשה בידו, רק שנעשה בסיבתו. כמו שכתוב, על אשר עשו את העגל אשר עשה אהרון. אז עשו, הם עשו, את העגל אשר עשה, וזה מיוחס לאהרון, כי הוא היה כאילו תחת חסותו. תראו עכשיו מה הוא אומר כאן. הוא אומר דבר מאוד מעניין, המלבים, והמלבים היה בקי בלשון הקודש. הוא מבואר בדברי חזל, כי בין הערב רב שעלו עמהם היו חרטומים ומחשפים, והם עשו את העגל. ונראה שחרת הוא מעניין חרטום. חרטומים ויעש אותו בחרת. בקיצור, הכל זה אותו חרטה. החרטומים.
למה דווקא עגל? למה לא פרה? למה לא חיה
אחרת? אוקיי, שאלה טובה עוד רגע. הכל זה אותו דבר. החרת והחרטומים, זה נקרא ויצר אותו בחרת. כלומר, כמו שהוא אומר, זה מיוחס לאהרון, לא כי אהרון עשה את זה בפועל, אלא זה היה תחת חסותו. מי עשה את זה? החרטומים עצמם. זה נקרא ויצר אותו בחרת. הם חרטטו את זה, ומזה יצא החרטה הזאת, ונראה שחרת הוא מלשון חרטום. וכבר ביארתי מה שכתוב, ויכתוב עליו בחרת אנוש, דהיינו בכתב חרטום, כתב חרטומים, שהיו כותבים על ידי ציורים ותמונות של חיות ועופות ואילנות. ומילת ויצר אותו הוא מעניין צורה, ומילת אותו פירושה אות שלו. ורוצה לומר שאהרון מסר לחרטומים שהיו שם, שיודעים לצייר צורות, מורים על עניינים סימנים, שיציירו את האות והסימן שרצה לצייר. ואהרון רצה לצייר צורת כרוב, שהיא הצורה שראה במרכבה, ושישכון במשכן על ארון העדות. אהרון אמר, אסור לעשות. כתוב, לא תעשה לך אליהם אחרים על פניי. ואהרון היה נביא, אהרון אחריך היה נביאיך. אהרון ידע שהקדוש ברוך הוא הולך לצוות לעשות אהרון עם כפורת וקרובים. עכשיו, למעשה החטא של אהרון היה, הוא ניסה למזער את הנזק ברמה האפשרית. ולכן הוא אמר, אוקיי, הם כל כך להוטים, הם רצחו את, הוא, את חור, הם כל כך להוטים לעשות את העניין, אז אני אעשה צורת כרוב, כי ממילא אנחנו נצטרך לעשות כרוב בהמשך. אבל הוא נתן את זה לחרטומים שיציירו, והם ציירו עגל. למה דווקא עגל? כי העגל הוא הבן של השור. והשור זה אחד מהמזלות ש... נכון, יש בגלגל המזלות, יש מזל שור ומזל תלה, והעגל הוא הבן של השור, ולכן זה היה עגל. עכשיו, יש לזה סיבות נוספות, והערכתי בהם מאוד בשיעורים המפורטים שניתנו בעבר על, על חטא העגל. אני לא אחזור על זה עכשיו, כי אני רוצה להתמקד בדברים נוספים, כאמור שלא הגענו אליהם אז. אוקיי, ואהרון רצה לצייר צורת כרוב שהיא הצורה שראה במרכבה ושישכון במשכן על ארון העדות. וניסה לצייר עוד וסימן שהיה בידו בעת המחזה על ידי חרט. והחרט שהם חרטומי מצרים עשו אותו עגל מסכה. וציירו צורת שור כפי שחזו הצילה בלי ישראל בעת שהשגת המרכבה. הוא מדבר על זה גם בפרק כ"ד בספר דברים, בספר שמות בפרשת משפטים. לא ניכנס עכשיו לפרטים בזה. וכמו שכתוב במדרש, שגנבו דמות שור מהמרכבה. ויאמרו, החרטומים עם הערב והחרטומים עם הערב רב אמרו אל ישראל, אלה אלוהיך ישראל. רוצה לומר, בצורה הזאת שוכן אלוהי ישראל. אשר העלוך, ובכל זאת לא אמרו שהעגל הוא האלוה. רק שהתלמס, התלמס זאת אומרת הצלם, והדמות שהאלוהות שוכן בו. וכמו ששכן אחר כך, שכן אחר כך, הקדוש ברוך הוא בן בדי הקרובים. וייתכן גם כן שהחרטום הוא כיוון בעצם לצורת שור שהיו עובדים במצרים, שהרי הם היו עובדים לבהמות, לבעלי החיים. אבל לישראל אמרו שאל מוציאה ממצרים שוכן בצורה הזאת, והוא ינהיג אותם תחת משה, בכבוד, שוכן בגביה. זאת אומרת, היה פה מערכת התאיה שלמה, כאשר החרטומים עצמם הערב רב התכוונו לעבודה זרה ממש, כי הם מעולם לא הכירו בריבונו של עולם, כאמור הם נהו אחרי משה. אבל כדי שעם ישראל ישתכנע, הם אמרו, רגע, אבל גם אתם מכירים את הדמות הזאת, ראיתם את זה במרכבה, נכון? ראתה שפחה על הים, מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי, אז כבר בקריאת ים סוף, ובטח במעמד הרשיים, ראו אותו מרכבה, במרכבה יש פני שור מן השמאל. אז הם אמרו להם, זה בעצם אלוקים, רק הוא. זה כמו שהנוצרים אומרים על, 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 על הרעיונות של... זה בעצם אלוקים, נכון? רק זה הבן שלו גם. זה אותו טריק. לבוא ולקחת עקרונות יהודיים ולהגיד, זה לא נורא, זה. בסדר? אבל הם התכוונו בעצמם הערב רב לעבודה זרה. בינתיים מה קורה למעלה? וידבר השם אל משה, לך רד כי שיחת עמך. שימו לב למילים האלה, שיחת בלשון פיאל. לא השחית אלא שיחת. כלומר, הוא הפעיל פה משהו. עמך, מה זה עמך? העם שלך. אשר העלית, אתה, משה, העלית מארץ מצרים. שרו מהר מן הדרך אשר ציוויתים, עשו להם עגל מסכה, והשתחוו לו והסבכו לו, ויאמרו אלה אלוהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים. ויאמר השם אל משה, ראיתי את העם הזה והנה עם כשעורף הוא, ואתה הניחה לי ואיחר אפי בהם ואכלם. ממש היה גזירת כליה מצד מידת הדין, ואעשה אותך לגוי גדול. ומשה אומר, אתה אומר לי, הניחה לי, זאת אומרת שזה תלוי בי, לא מניח לך. ואז הוא מתפלל, וכתוב, וינחם השם על הרעה. לא שזה יתבטל, אלא הקדוש ברוך הוא ניחם על הרעה אשר דיבר לעשות לעמו. טוב. בואו נתמקד פה רגע בשלושת המילים האלה. שיחת עמך אשר העלית. אומר רש"י, בשם המדרש, שיחת עמך, שיחת העם לא נאמר, אלא עמך. שוב רש"י, ערב רב שקיבלת מעצמך וגיירתם ולא נמלכת בי, ואמרת טוב שידבקו גרים בשכינה, הם שיחתו והשחיתו. לכן הוא אומר לו, שיחת עמך אשר העלית. כי אני אמרתי לך להוציא את עמי בני ישראל מארץ מצרים. באו אליך החרטומים האלה והערב רב, ואמרו, גם אנחנו רוצים לצאת. אז משה מתוך כוונה טובה אמר, בטח אם הם יבואו, יראו ניסים ונפלאות, יאמינו בסוף הקדוש ברוך הוא. והם לא. הם קלקלו והם גרמו את כל הקלקול הנורא של החטא הלאומי של עם ישראל. מאיפה רש"י לוקח את זה? מהמדרש. הנה, בואו תראו את המדרש. מדרש רבה. לך רד כי שיחת עמך. העם אין כתיב כאן אלא עמך. זה לשון המדרש. אמר משה, ריבונו של עולם, מניין הם עמי? מה זה פתאום עם שלי? אמר לו הקדוש ברוך הוא, עמך הם. שעד שהיו במצרים בני ישראל אמרתי לך, והוצאת את צבאותיי את עמי בני ישראל. הקדוש ברוך הוא אומר, את עמי בני ישראל. אמרתי לך שלא לערב בהם ערב רב. אתה שהיית ענב וחשר, אמרת לי, לעולם מקבלים את השווים. אז בוא, אולי הם יחזרו בתשובה. ואני הייתי יודע מה הם עתידים לעשות. אמרתי לך לאו, ועשיתי רצונך. אמרתי לך לא, אבל אתה רצית. עכשיו אנחנו צריכים להבין למה משה עשה את זה. והם שעשו את העגל, שהיו עובדים עבודת כוכבים. והם עשו אותו. עבודה כוכבים הכוונה עבודה זרה. והם עשו אותו וגרמו לעמי לחטוא. ראה מה הכתיב, אלה אלוהינו. אין כתיב כאן, אלא אלוהיך. זה מה שרשי מביא, זה שוב, מהמדרש הזה. לא כתוב אלה אלוהינו, אלא אלה אלוהיך, שהגרים שעלו עם משה הם שעשאו, ואמרו לישראל, אלה אלוהיך. לכך אמר הקדוש ברוך הוא למשה, לך רד כי שיחת עמך. עכשיו צריך להבין, בזוהר יש עריכות עצומה על כל הדבר הזה שנקרא ערב רב. הסיפור שנקרא ערב רב הוא סיפור מאוד גדול ועמוק. ולכאורה בפשטות, איך שזה נראה, מהמדרשים ומכל מה שכתוב כאן, זה שמשה רבנו אשם בזה. משה רבנו העלה אותם ממצרים. הקדוש ברוך הוא אמר לו, לא. אבל הוא אמר לו, אתה רוצה? אני אומר לך לא, ויש סיבה שאני אומר לך לא. אבל אם אתה רוצה, אז הקדוש ברוך הוא הסכים בדיעבד. אגב, למה הוא הסכים בדיעבד? למה הוא לא אסר עליו? הוא לא אסר עליו. מצד שני, היוזמה הייתה של משה, והקדוש ברוך הוא אמר, כשהוא שאל את הקדוש ברוך הוא אומר, המדרש הוא אמר לו, לא. אבל אם אתה רוצה, תוציא אותם. אתה צריך להבין, זה שוב, זה דברים מאוד עמוקים שמדברים בתורת הקבלה. כאמור, הילדים, הראשי החרטומים היו יונוס וימברוס. אומר הזוהר שיונוס וימברוס היו הילדים של בלעם. על בלעם כתוב, ויודע דעת עליון. כך הוא אמר על עצמו. בלעם שהוא יודע דעת עליון. אז כתוב בקבלה, שוב, זה דברים שנמצאים בקבלה, אני רק אזכיר אותם ברמה של ראשי פרקים. יש בספירות, ספירה שנקראת דעת. אז יש שני דעת. יש דעת עליון, ויש דעת של הסיטרא אחרא. כי זה לעומת זה עשה אלוקים. בלעם היה שייך לדעת של הסיטרא אחרא. משה היה שייך לדעת של הקדושה. עכשיו, מכיוון, ושוב, זה, כמו שאמרתי, אני חוזר על זה בפעם השלישית, זה סוגיות מאוד עמוקות, הן נידונות בהרחבה ובעומק בתורת הקבלה, כבר בזוהר, אבל בפירוט הרבה יותר רב בכתבי הארי ובמקובלים המעמיקים שהיו אחר כך. הערב רב קשור למושג שנקרא עץ הדעת טוב ורע. זה העץ שמערבב טוב ורע, ולכן השורש של הערב רב נמצא בערבוב ההוא שהיה בחטא הדעת טוב ורע, עץ הדעת טוב ורע. והאמת היא שעוד אפילו לפני זה, במושג שנקרא בקבלה שבירת כלים, שזה שבעת המלכים שמלכו בארץ אדום לפני מלוך מלך לבני ישראל, דברים מורכבים קצת. בכל מקרה, מה שקרה זה שנוצר ערבוב בין הטוב לבין הרע, ובכל טוב יש קליפות של רע, ובכל רע יש ניצוצות של קדושה של הטוב. עכשיו, משה רבנו היה מהקדושה של ספירת הדעת. באותה ספירת דעת, יש זה לעומת זה, שם נמצא הרע. גם בתוך הרע יש טוב. אותם ניצוצות שהתערבבו, הם הערב רב. ובלעם מגיע משם. והילדים שלו, יונוס וימברוס, הם מהערב רב. והכוונה של משה הייתה שהוא הרגיש אחריות, שמכיוון שהוא שייך לדבר שנקרא דעת, הוא רוצה להציל את ניצוצות הקדושה שנמצאות בדעת של הטומאה. ולכן הוא הסכים לקבל אותם. ולכן היה לו עניין להוציא אותם ממצרים. כי זה היה שייך לרצון שלו לנקות את הרע, את הערבוב של הטוב והרע, ולהוציא את הטוב מן הרע. וזאת הייתה כוונתו. העניין הוא, והרצון הזה הוא רצון של משה, תבינו, משה הוא לא עוד אחד שטעה, כן? הוא לא איזה טועה אחד. הוא, מי ידע יותר ממנו את התורה ואת ה... אלא מה? שזה הגיע למצב של קלקול. והם אלה שעשו את חטא העגל. הרע הזה לא היה... משה חשב שכשהם יראו את הניסים והנפלאות, אז הטוב יגבר על הרע אצלהם והם יתוקנו. זה לא מה שקרה. הם היו כל כך רעים שהם קלקלו את הטוב. הרע שבהם התגבר וקלקל את הטוב שבהם וממלג את האחרים. טוב, חשוב היה לנגוע בנקודה הזאת קצת. בכל מקרה, הם אלה שעשו את העגל, ולכן הוא אומר לו, לך רד כי שיחת עמך. העם שלך. אז בואו נחזור לפסוק. כן? שיחת עמך אשר העלית, שזה הערב רב. כן? ולכן, ויאמרו אלה אלוהיך ישראל, שהם באים לעם ישראל ומחטיאים אותו. וזה הפירוש שיחת בלשון פי אל. לא השחית עמך, אלא עמך הושחת על ידי אלה שהשחיתו אותו, שזה הערב רב. טוב. היה. הם נכחו רק לא באזור. כתוב, הרמב"ן אומר, אם את כבר שואלת, אז אני אזכיר את זה. כתוב בפסוק, בחודש השלישי לצאת בני ישראל, ביום הזה באו מדבר סיני, כן? וכתוב, ויחנו במדבר, ויחן שם ישראל נגד ההר. יש שם כפילות של המילה חניה. ויחנו במדבר, ויחן שם ישראל נגד ההר. אומר הרמב"ן במקום, הקדוש ברוך הוא כשנתן את התורה, הוא נתן את התורה לישראל. אז הויחנו הראשון זה ויחנו במדבר, זה כולל את כל הקבוצה שיצאה ממצרים, כולל הערב רב, ויחנו במדבר. אבל כשהגיע הזמן למעמד הר סיני, רק ישראל חנו מסביב להר, והערב רב היה מאחורה. הם לא היו יחד איתם, כי התורה לא ניתנה לערב רב, התורה ניתנה לעם ישראל. עכשיו הם היו שם, הם נכחו, הם ראו, הם התפעלו מהכל, הערב רב גם, אבל הם מעולם לא קיבלו באמת באמת את התורה. ולכן 40 יום אחר כך הם יכלו פשוט לצפצף על הלא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, והם קלקלו את בני ישראל. אני רוצה עכשיו לקפוץ כמה פסוקים קדימה בפרק ל"ב, ולהגיע למה שקוראים בימינו ועדת חקירה. נכון? יש מחדל, אז יש אחרי זה ועדת חקירה. מי מנהל את ועדת החקירה? משה רבינו. מי העד המרכזי? אהרון. אז בואו נראה את הדו-שיח בין משה לאהרון. ויאמר משה אל אהרון, מה עשה לך העם הזה? כי הבאת עליו חטאה גדולה. הבאת עליו. לכאורה, אם אהרון לפי פשוטו של מקרא, עשה את העגל, אז למה חטאת אתה בעצמך? מה זה הבאת על העם חטאה? אלא מה? שמשה ידע שלאהרון לא הייתה שום כוונה חלילה לעבוד עבודה זרה, אחרת איך הוא נבחר להיות כהן גדול בהמשך. היה ברור לו שהוא רצה להרוויח זמן והוא רצה, היו כוונות טובות. אבל הוא אומר לו, תראה מה קרה. אתה בסך הכל, בסופו של דבר, מהפעולה שאתה עשית, נוצר הקלקול הנורא הזה. זה נקרא, הבאת עליו. מה אומר לו אהרון? ויאמר אהרון, אל ייחר אף אדוני. אתה ידעת את העם כי ברע הוא. ויאמרו לי, עשו לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו, כי זה משה האיש אשר אלינו מארץ מצרים, לא ידענו מה היה לו. ועכשיו הוא מספר לו. ואומר להם למי זהב, התפרקו ויתנו לי, והשליחהו באש ויצא העגל הזה. שימו לב עכשיו שוב לדיוק במילים של מה שכתוב כאן. משה אומר לו, מה עשה לך העם הזה? כי הבאת עליו. כלומר, הוא לא מאשים אותו בחטא. הוא לכאורה עשה את העגל. לא, הוא לא עשה את העגל, כי משה ידע שהוא לא התכוון לזה בכלל. אבל אתה גרמת. אז תסביר לי, מה קרה. אז מה הוא אומר לו? למעשה, אם אתה מסתכל על מה שכתוב כאן, אז הוא לא אומר לו לגמרי את האמת. לכאורה, נכון? לכאורה הוא אומר, אני שמתי את זה באש ויצא העגל. תראו מה רש"י אומר. אופס, איפה זה? הנה. ואומר להם למי זה אבי, התפרקו ויתנו לי, והשליחהו באש ויצא העגל הזה. אומר רש"י, והשליחהו באש, ולא ידעתי שיצא העגל הזה, ויצא. מה זה לא ידעת? כתוב ויצר אותו בחרת. אז כבר הסברנו, נכון? לפי המלבים זה מובן. אבל בפשט זה נראה מאוד לא מובן. מה זה לא ידעתי שיצא? אבל תראו פה דבר הרבה יותר גדול. וזה דבר שלא דיברנו עליו בעבר. מאוד עמוק, בואו תראו. מה אומר אהרון? אל ייחר אף אדוני. בדרך כלל, אגב, איפה כתוב שהוא כעס? כלומר, כל הנושא לא היה סימפטי, אבל לא כתוב וייחר אף משה באהרון. אז למה אהרון אומר לו, אל ייחר אף אדוני? הוא מתייחס עכשיו לנקודה הספציפית הזאת של החטא עצמו, של כאילו מה שקרה שם. דבר שני, מה פירוש שהוא אומר לו, אתה ידעת את העם כי ברע הוא? מה זה ברע הוא? אומר בעל הטורים, והוא לא הראשון שאומר את זה, אבל כי ברע אותיות ערב. שערב רב גרמו להם לעשותו, כי ברע הוא. כלומר, אתה יודע שהעם היה תחת השפעת הערב רב. וכאן למעשה, הוא שולח מין בנימוס, כי הוא מכבד את משה, למרות שהוא האח הצעיר שלו, אבל הוא מכבד אותו. אומר לו, אם אתה כבר עושה ועדת חקירה, ואתה שואל מי אשם בסיפור, אז אני לא ממש אשם. מי הוציא את הערב רב ממצרים? אתה. אז אתה ידעת את העם כי בראו, אז אתה מתפלא שהם עשו עגל? עכשיו, אם הייתי אומר את זה לבד, זה היה נראה וואו, קשה להגיד דבר כזה. אבל בואו תראו. אומר את זה הבעל צרור המור, שהוא אחד מהמפרשים המעמיקים על התורה, על פי הקבלה. ויאמר אהרון, אל ייחר אף אדוני, כי אתה ידעת את העם כי בראו. הנה, משה לא דיבר בחרון אף, ולמה אמר על יחר הפכה? אז תראו איך הוא מסביר את זה. אבל מכאן נראה שדיבר אליו קשות. כלומר, הוא בא אליו במין תביעה. הוא לא כעס, אבל הוא בא אליו בתביעה. תראה, גרמת את הקלקול הנורא הזה לעם ישראל. ולפי שמשה אמר לו שהביא עליהם חטאה הגדולה, כלומר, הוא האשים אותו, משה מאשים את אהרון, רצה לומר לו ברמז דק, ברמז, איך הוא, משה, סיבב זה האבון, בסיבת הערב רב שקיבל, כי הם עשו את העגל ולא ישראל. ולכן אמר לו, אל יחרף אדוני בדברי אליך, כלומר, אני אגיד לך כדברים שלא הייתי אומר לך מחמת הכבוד, אבל אם אתה כבר מאשים אותי ואנחנו רוצים לברר מי השם, אז יש לי מה להגיד בעניין. זה מה שאומר לו. לכן אומר לו, אל יחרף אדוני בדברי אליך, מה שלא היה ראוי לדבר, כי אתה ידעת את העם אשר העלית ממצרים. זה שאומר, מה זה אתה ידעת? הוא אומר למשה, אתה ידעת. אתה הוצאת את הערב רב, נכון? היית צריך לחשוב על זה. ידעת, אתה מכיר את האלה שהוצאת. כי אתה ידעת את העם אשר העלית ממצרים, כי ברע הוא. כי רעים, כי הם רעים וחטאים להשם מאוד כמצרים. וטבעם נותן להם לחזור לסורם הרע, שהיו עובדים במצרים צורת טלה, וכאן רצו צורת עגל. ואני לא עשיתי דבר, כי אתה הגורם. כי אהרון לא ידע, הוא לא, לא אהרון קיבל את ההחלטה להוציא אותם ממצרים. הוא שמח על משה. עכשיו משה לקח בחשבון את כל, הוא אומר לו, אתה היית צריך לקחת בחשבון את כל האפשרויות, שהם יחזרו לסורה מרה ויחטיאו את עם ישראל. לכן אם כבר מדברים על אשמים, אז אני לא אשם. והוא כאילו בעדינות אומר לו, אתה אשם. והם חזרו לסורה מרה ואמרו לי, קום עשה לנו אלוהים. רוצה לומר? מנהיג ושופט במקום משה, ואני לא ידעתי מה חשבת מראה כמו שידעת אתה. כי כשאתה קיבלת את ההחלטה להוציא אותם, אז קיבלת אותה אחרי שהבנת מה אתה עושה, נכון? אני לא הייתי בעסק הזה, לא היה לי את שיקול הדעת, לא ידעתי, לא מכיר את טבע מראה, ואני לא ידעתי מה חשבת מראה כמו שידעת אתה. ואומר להם למי זהב, במחשבה טובה, לדחותה מעליי, כי אולי יחוסו על ממונם, והם לא נתעצלו, ויביאו מיד, והשליחהו באש, כדי לסופו ולתיחו כמיים. ויצא העגל הזה, מעצמו, בסיבת כישופם. ואם כן, מה פשעי ומה חטאתי? כי עליך האבון, אחר שאתה ידעת את העם שהם ערב רע, ערב רב כי ברע הוא, וקיבלת אותם. ויפה אמר מי שאמר, כי ברע, בהיפוך אותיות, הוא ערב, רמז על הערב רב. והאמת כן הוא, כי הם מעורבים בשכלם ובדעותיהם בגילולי מצרים, והם חשוכים ואפלים כנשף, ולכן הם נקראים ערב, מלשון ערב, חושך, כנשף וערב יום, ומתמינים מחשבתם הרעה ומראים את עצמם כשרים. הוא אומר, הם יטעו אותי, כי זה דרכו של הערב רב. הוא יש זומם מחשבות רעה, אבל הוא מציג אותם כמשהו שאתה יכול לקנות אותו. זה כמו ה-Jews for Jesus, כן? אתם יכולים להישאר יהודים, אבל רק קבלו אותו. זה כמו הכל, זה הטריק פה. הרצון להביא רוע ולייצג אותו בצורה שאתה יכול לקנות את זה. שמים לך חבילה שמתאים לך לקנות את זה. אתה יכול לשמור על העקרונות שלך, אבל תקבל את זה. זה מה שאומר כאן. כי כן היה נראה בשאלתם. אז עוד פעם, והם חשוכים ואפלים כנשב וערב יום, ומתמינים מחשבתם הרעה ומראים את עצמם כשרים. כי כן היה נראה בשאלתם שלא שאלו אלא מנהיג ושופט שילך לפניהם, נכון? והם הלכו חשכים ואינו גלהם, זה פסוק בישעיהו, הולך חשכים ואינו גלו, כי לא הייתה כוונתם זאת אלא לעשות אלילי כסף ואליל זהב ולהשתחוות, כמו שכתוב, והשתחוו לו. אם רק אשר ילכו לפנינו, אז למה צריך להשתחוות לו? אלא מה? הם הציגו את זה בהתחלה בתור מישהו שתחליף למשה שרק יוביל אותנו. אבל אחר כך הם עשו מזה עבודה זרה ממש. זה המתמינים מחשבתם הרעה ומראים את עצמם כשרים. ואחר שלכן נקראו ערב רב, ואתה ידעת אותם, אתה ידעת אתם כי בראו, אין לך להאשימני. אז עכשיו זה מסביר לגמרי את הדו-שיח הזה, נכון? שהיה באותה ועדת חקירה. בואו נחזור אליה. ויאמר משה אל אהרון, מה עשה לך העם הזה? כי הבאת עליו חטאה גדולה. ויאמר, אהרון, אל יחרף אדוני, אל... סלח לי, אני בדרך כלל לא מדבר איתך ככה, אבל הפעם אני חייב לחרוג ממנהגי זה, ואם אתה כבר מאשים אותי, אז אל תכעס עליי בזה, בסדר? כי אתה ידעת את העם, כי ברע הוא. אגב, חלק נוסף מהמפרשים אומר, העם כי ברע הוא, עם ישראל נמצא בהשפעה של הערב רע, של הערב רב, של הרע. ויאמרו לי, עשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו, כי זה מה שהאיש אשר אלינו למצרים לא ידענו מה היה לו. ואומר להם, למי זהב התפרק וויתנו לי והשליחהו באש, ויצא העגל הזה. איך הוא יצא? בכשפים שלהם. אז אתה היית צריך לקחת את זה בחשבון. טוב. עכשיו אני רוצה לעבור רגע, לכמו שאמרתי בהתחלה. הסיפור של הערב רב הוא סיפור עמוק מאוד ומסובך מאוד. והצרה הזאת שנקראת ערב רב היא צרה שתיפטר רק באחרית הימים, כשיתבהר הרע מן העולם. כל עוד יש רע בעולם, אז יש רע לא רק בעולם, אלא יש גם ערב רב מעורב בתוך עם ישראל. כאן כאמור אני רוצה לעבור לדבריהם של המקובלים היותר מאוחרים, תלמידי הארי הקדוש והגאון מווילנה. רבי יצחק אייזר חבר כתב כמה ספרים בקבלה, אחד מהם נקרא פתחי שערים. רבי יצחק אייזר חבר היה מתלמידי הגר"א, זאת אומרת הוא היה תלמיד של תלמיד הגר"א, אבל הוא היה מקובל גדול. וכך הוא אומר, הערב רב שמשה הוציא ממצרים הם שהחטיאו את ישראל בעגל, זה ראינו במדרש. אבל הוא מוסיף, ובקברות התאווה ובכל החטאים שהיו במדבר. כי הרי באמת אתה יושב ומתפלא, איך עם ישראל יצא ממצרים? בסדר, קשי עורף, אבל עד כמה? זה לא מובן, כל הזמן מתלוננים וכל הזמן לא טוב, ומתלוננים על השם, והם ראו ניסים ומופתים, ועוד פעם מתלוננים, ועדת קורח, איך הדבר הזה קורה? כל החטאים שהיו במדבר היו בהצסה של הערב רב. ומזה נשרה שורש היצר הרע בנשמותיהם, בדורותיהם אחריהם. ומזה באו כל החטאים בכל הדורות עד שגרם להם גלות. ומהם גם כן הפושעים והחוטאים שבכל דור. ונביאי הבעל בזמן הבית, בית ראשון, שהיו מרמים בהם את ישראל בהראות להם על רע טוב. וכמו שכתוב בישעיהו, הוי אומרים לרע טוב ולטוב רע, שמים חושך לאור ואור לחושך. אז זה בבית ראשון, וזה גרם את חורבן הבית הראשון. וכן בבית שני, בזמן הצדוקים והמינים שהיו הופכים דברי אלוהים חיים ונמשכו אחריהם הרבה יהודים בחושבם שזהו דרך השם. וזה הטריק שלהם, הם חשוכים, כלומר הם מטמינים את מזימתם הרעה ועוטפים אותה במין מעטפת שכאילו גם אתם כיהודים יכולים להסתדר עם זה. והם גרמו את חורבן הבית הראשון, והם היו כל הקבוצות והכתות שהיו בבית שני. והוא ממשיך ואומר, וכן בכל הדורות. הוא חי לפני 150 שנה בערך, קצת אחרי, בערך 80-100 שנה אחרי תקופת ההשכלה. תראו מה הוא אומר. ומהם בדורות האלו, לפני כ-150 שנה, מהמקום שאנחנו פה, מבחינה היסטורית, אשר רבו המכחישים יופי החוכמה העליונה, התורה, ומפילים זוהרה במה שנמשכו אחרי מחקר אנושי חוכמה מזויפת. והשרים מדרכי התורה המקובלת לנו בכל פרטי המצוות ועשייתם. הוא מתכוון פה לרפורמים, בואו נאמר את זה, נפרט את זה. זה הרפורמים שהוקמו כהמשך לתנועת ההשכלה. ונמשכים אחר דעתם בעבודת השם. עכשיו שימו למה הם עושים. הם לא כופרים, הם לא אומרים אין אלוקים, הכל לא נכון. הם לוקחים את היהדות כמו הנצרות. לוקחים אותה ומוציאים ממנה דברים זרים. ומשפיעים בצורה כזאת על עם ישראל. והם... אוקיי, ושרים מדרכי התורה מקובלת לנו בכל פרטי המצוות ועשייתם, ונמשכים אחר דעתם בעבודת השם. כלומר, הם מתעלמים מהאופן המקובל בעם ישראל לבאר את הדברים, ויש להם את ההבנות, את התובנות שלהם. והם ממש נשמותיהם של הערב רב. עכשיו הוא ממשיך ואומר, תראו, וכן בעקבות משיחה, והוא בסוף הלילה, עד עלות השחר, שאז יהיה גמר ברור הנשמות, והתגלה לכל אור התורה וחוכמה העליונה. ועכשיו הוא מצטט את הזוהר, והתבערו ערב רב מעלמה, שהוא בסוד נגע רע, חמש כוחות שחשבם בזוהר בראשית דף קפה, והם המהפכים דברי אלוהים חיים למינות, ומהפכים חושך לאור ואור לחושך. והזוהר אומר שלא תבוא הגאולה עד שהם יתבערו מן העולם. עכשיו, מי שמפרט את הדברים האלה לפרוטות, שוב, הדברים האלה נאמרו לפני 150 שנה, לפני 150 שנה, זאת אומרת, לפני התנועה הציונית ולפני מה שאנחנו רואים היום. מה קרה היום? מה קורה היום? אנחנו יכולים לראות שעם ישראל כולו, זה שבגולה בוודאי, רובו עזב את התורה, לא מעניין אותו, הוא לא יודע אפילו מה זה שבת ומה זה כשרות, לא יודע כלום, מתבוללים. אלה שבגולה. איפה זה התחיל? באותה תנועת ההשכלה. ששם הם באו ואמרו, לא מעניינת אותנו, אנחנו נפרש את הדברים, נחקור את חקר המקרא, ולקחו, פשוט לקחו ועיוותו את התורה. אני רוצה להגיד פה כמה דברים קשים, אתה לא חייבים להסכים איתי. אין לי בעיה שלא תסכימו איתי. כדי להסכים איתי צריך... אני אף פעם לא, אין לי בעיה עם זה שלא מסכימים איתי, כי אתם יודעים מה? אל תסכימו היום, מחר תבינו שאני צודק. לי יש לי סבלנות, אני לא אכפת לי. אני אומר פה דברים שיהיה קשה לאוזן לשמוע אותם.
שאלה מקדימה, קטנה, איך אתה מבדיל בין אלה שהם מהערב רב שהם בכוונה כאילו, או התינוקות שנשבו?
נכון, נכון. שאלה טובה מאוד. אז ככה, קודם כל בואו נדבר על הערב רב עצמו. אז בערב רב עצמו, צריך להבין, בערב רב עצמו יש טוב. כי אחרת זה לא ערב רב. ערב זה ערבוב. זה ערבוב של טוב ורע. יש בנשמות של הערב רב טוב, יש טוב, אבל יש גם רע. הבחירה של כל אחד כזה, לא משנה עכשיו עוד פעם אם הוא עושה את זה בכוונה או לא בכוונה, הבחירה שלו לאורך החיים שלו בעולם הזה, זה להגביר את הטוב על הרע או להגביר את הרע על הטוב. ויש אפשרות כזאת, שאדם ייוולד עם נשמה שיש בה ערב רב, אבל הוא במהלך חייו יבער את הרע, ויגביר את הטוב. כי אחרת לא הייתה סיבה שהוא יגיע לעולם. הסיבה של האדם שהגיע לעולם זה כדי להתחבר לאמת ולסלק את הרע. אז אלה שיש להם נשמות כאלה, אז יותר קשה להם האתגר, כי יש לו, כאילו בהם יש רע, אבל יש להם בהם גם טוב. ולכן גם לערב רב יש סיכוי, ויש אפשרות של בחירה טובה. יש אפשרות כזאת. עכשיו יש משהו אחר שנקרא תינוקות שנשבו. תינוקות שנשבו זה לא אנשים רעים ולא אנשים רשעים, אבל זה אנשים שמושפעים מהערב רב. כי מה שיקרה, הזוהר אומר, שבאחרית הימים הערב רב ינהלו את העם היהודי. זה יהיה חלק נורא מהגלות. לאורך הגלות בדרך כלל, היינו בגלות תחת הגויים, אבל בדרך כלל מי היו ראשי הקהל? הרבנים, ראשי הקהילות. בתנועת ההשכלה זה התהפך. הם לקחו את השלטון מהרבנים, וכאילו הם נציגי העם היהודי. עכשיו הם מדברים בשם העם היהודי כשהם מתכוונים ליצוק לתוכו תכנים הפוכים לגמרי מהיהדות, מתורת השם וכן הלאה. אז בתנועת ההשכלה הם עשו את זה בהצלחה מדהימה לצד הסתרה אחרה. הצליחו. הסיבה היום שיותר מ-80%, כמעט 80%, מהעם היהודי לא שומר שבת או לא שומר מצוות, זה בגלל אנשי ההשכלה. לפני 250 שנה, 300 שנה, זה לא היה המצב. הם עשו את זה. זאת אומרת, אתה רואה את ההצלחה המדהימה שיש להם. שוב, מה השיטה שלהם? הם לא אומרים לך הכל שקר, הכל לא נכון, למרות שככה הם חושבים. הם עוטפים את זה במין מעטפת, בוא ניקח את זה, נשנה. מה זה רפורמה? זה לקחת את התורה שלנו ו-reform it. לעשות לה צורה חדשה, to reform it. עכשיו, אם הם אומרים אנחנו כופרים, לא מאמינים בכלום, זה דבר אחד, אז לא ישמעו להם. אבל מה הם עושים? הם אומרים אנחנו יהודים כמוכם. רק בוא נתקן, ואז משנים לגמרי את הכל. שום דבר ממה שהם מאמינים בו לא דומה למה שכתוב בתורה שניתנה בסיני. כי הם לא... וזו ההחטאה הנוראית שהם עושים. והם מחטיאים את ישראל, ולכן העגל חי וקיים ובועט היום. עכשיו תראו מה קרה. באו אותם כופרים, אמרו בוא נגאל את עם ישראל. נכון, עם ישראל מצפה לגאולה, אבל עם ישראל נכון שלוש פעמים ביום מתפלל. שהקדוש ברוך הוא יגאל אותנו. שישלח לנו משיח. מה הם עשו? לקחו את הרעיון הזה, סילקו את המשיח מהתמונה, סילקו את הקדוש ברוך הוא מהתמונה, אנחנו נגאל אתכם. ומי הם הגואלים? להבדיל, במקום משה רבינו, במקום עזרא הסופר בבית שני, שהיו תלמידי נביאים, תלמידי חכמים. מי הם הגואלים החדשים? אנשים ריקים ונבובים, אין להם שום ריח של יהדות, הם לא באו מתוך רצון לגאול את היהדות, אלא הם השתמשו ברעיון שנקרא גאולה כדי להשתלט על עם ישראל. והם השתלטו. הם בנו את התנועה הציונית, הם הקימו את הארץ כשלא הייתה שום כוונה להכניס את אלוקים לתמונה. אין ציפייה למשיח, אין ציפייה לבית מקדש, עד כדי כך שלועגים למשיח. כתבו שירים, נכון? זוכרים את השיר? משיח לא בא, משיח לא מצלצל, לעג, לעג. לועגים לכל היסודות, והם זה ישראל. הם ישראל, זה הערב רב. זה הערב רב. הזוהר אומר, הם ישלטו באחרית הימים. והם נמצאים. עכשיו בואו תראו כמה דברים מאוד נוקבים על העניין הזה הלאה. אז זה, רבי יצחק אייזק חובר, זה, יש עוד עריכות רבה, וזה עניינים בקבל. בכל מקרה הוא אומר שזה הסיפור, ובעקבות משיחה הם ישלטו על עם ישראל, ככה זוהר אומר, והתבערו ערב רב מעלמא לפני הגאולה. הרמב״ם אומר את זה. הרמב״ם, בלי קשר כאילו לקבלה, כי לרמב״ם לא ידוע לנו שהיו ידיעות ב... או שתורת הקבלה הגיעה אליו. אבל הוא אומר את זה בלי זה. אומר הרמב״ם, ומפני זה אמרו חכמים, הוא אומר את זה הרמב״ם בהלכות איסורי ביאה בפרק י' ג' הלכה י' ח', ומפני זה אמרו חכמים, קשים להם גרים לישראל כנגע צרעת. עכשיו כמובן הוא לא מדבר על גרי הצדק. הוא רק אומר שלא כל הגרים שהתגיירו בעם ישראל הם גרי צדק, ואלה שהם לא גרי צדק הם המסוכנים ביותר. קשים להם גרים לישראל כנגע צרעת, זה לא מדבר על גרי הצדק, אלא מדבר, זה ציטוט מחזל. זה לא הרמב״ם אומר את זה. קשים להם גרים לישראל כנגע צרעת. למה? שרובם חוזרים, חוזרים לדעת האמת, הכוונה הם מתגיירים, בשביל דבר, בשביל אינטרס. הוא מטעין את ישראל. וקשה הדבר לפרוש מהם אחר שכאילו נתגיירו, כי הם חלק ממך. עכשיו הוא ממשיך, שימו לב למילים הבאות. אומר הרמב״ם, צא ולמד, מה אירע במדבר במעשה העגל? ובקברות התאווה, וכן רוב הניסיונות שניסו את בני ישראל את הקדוש ברוך הוא, האספסוף היו בהם תחילה. אז למי הוא מתכוון? לאותם גרים שכביכול משה גייר, דהיינו אותו ערב רב, הם שורש כל הצרות. ולכן כתוב שקשים גרים לישראל, גר שהוא גר צדק, אין קדוש יותר ממנו. עליו אנחנו מתפללים בתפילה, על הצדיקים ועל החסידים ועל גרי הצדק. גרי צדק זה דבר מדהים, היו לנו גרי צדק מדהימים בעם ישראל. אבל כל הגרים האחרים שהם לא גרי צדק, הם מסוכנים ביותר. מכיוון שהם לא מתגרים על באמת, הם מתגרים בשביל אינטרסים. ואחר כך הם חוזרים לסורם, והבעיה הגדולה היא שהם מתאים את ישראל. הוא מתאים את ישראל. כמו שעשו שם בחטא העגל, מתאים את ישראל. עכשיו בואו תראו, וזה התינוקות שנשבו. אנחנו מדברים הרבה על התינוקות שנשבו. מי שווה אותם? מי הם השווים של התינוקות שנשבו? הערב רב. הם נשבו למה? הם נשבו לתפיסות עולם של שקר, לתפיסות עולם כפרניות, ותראו כמה הם הצליחו. כמה תינוקות שנשבו יש היום בעם ישראל? המון. המון. מי שווה אותם? הסיסטם, המערכת, הערב רב. עכשיו בואו תראו דברים נוראים שכתובים על העניין הזה. כן, כן, אצל הסורים בכלל אין גיורים, לא מתחתנים עם גרים. כי קשה למצוא גרי צדק. מי שכן, כאמור, הוא צדיק וקדוש. אבל זה לא כל כך פשוט. הפסוקים הראשונים בתורה מדברים על כך, שהזכרנו את זה המון פעמים בשיעורים אחרים, שבזמן שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא ברא אותו לתוך חושך. נכון? זה הפסוק השני. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, הפסוק הבא, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך. על פני תהום וכו'. ואז, ויאמר אלוקים יהי אור ויהי אור. וירא אלוקים את האור כי טוב, האור זה טוב. ויבדל אלוהים בין האור ובין החושך. זאת אומרת, החושך הוא האנטיתזה של האור, והאור הוא טוב. מה זה האנטיתזה של טוב? רע. והקדוש ברוך הוא יבדיל בין הטוב לבין הרע, בין האור לבין החושך. ביום הראשון של הבריאה. ויקרא אלוהים לאור יום ולחושך קרא לילה, ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד. אומר על זה השח, השפתי כהן. וגם ערב רב עלה איתם, הוא אומר את זה שם בפרשת בו. לפי שהחושך קדם לאור בבריאה, שנאמר וחושך על פני תהום, ורק אחר כך ויהי אור, והערב קדם ליום שנאמר ויהי ערב ויהי בוקר. ולכן מה? אומר האור החיים הקדוש, על הפסוק הזה, ויאמר אלוהים יהי אור, תראו את דבריו של האור החיים. ויאמר אלוהים יהי אור, הוא אור הגאולה העתידה המופלא. ואומרו, ויהי אור על דרך אומרם בתיקוני הזוהר, בתיקון כף א', ויהי רז. אור זה רז. למה אור זה רז? זה אותו מספר. אור זה יש רש, ברז יש רש. אור זה ו' וא', רז. אז כך כתוב בתיקוני זוהר. ויהי רז, שאור בגימטריה רז. הכוונה, שגזר השם יתעלה שמו, שאור זה של מלך המשיח לא יתגלה בעולם ויהיה סוד, רז, תמון אצלו. כאומרו, לליבי גיליתי, מליבה לפומה לא גיליתי. לא יודעים מתי תבוא הגאולה. זה רז. ואומרו, וירא אלוהים את האור כי טוב, חוזר על האור מצד עצמו, כי טוב הוא, אשרי עין ראתה. וחוזר גם על מה שרמז שיעשהו בסוד נסתר, כי טוב, שכן צריך להיות, כאומרם זיכרונם לברכה מכמה טעמים, שקודם יש חושך ואחרי זה יש אור. ואומרו, ורוח אלוהים, אמרו במדרש, מה זה רוח אלוהים מרחפת על פני המים? זו רוחו של מלך המשיח. מרחפת על פני המים, אין מים אלא תורה, על דרך אומרם בזוהר, שלא יגאלו ישראל אלא בזכות התורה, שנמשלה למים. עכשיו תראו מה הוא אומר כאן, האור החיים. והנה ידוע הוא, כי באבונותינו הרבים, הרבה ניצוצות של קדושה הוטבעו בתוך הקליפות. וגם הרבה ערב רב נשתקעו בתוך הקדושה. כאומרם בספר תיקוני זוהר הקדוש בתיקון השתיתה, בתיקון השישי, ומעורבים רע בטוב וטוב ברע. לזה צריך, כביכול, להבדיל הטוב מהרע והאור מהחושך אשר נתערבו. והנה ידוע, כי הקליפה, כלומר, קליפות הטומאה, אני חושב שהסברתי את זה פעם למה בזוהר, בקבלה, יש מושג שנקרא פרי וקליפה. הקליפה, קליפה של תפוז למשל, או של פמלה, או של קלמנטינה, אנחנו רואים מה? אנחנו רואים את הקליפה, אנחנו לא רואים את הפרי. הפרי נסתר, הקליפה זה הדבר הנגלה. עכשיו, הקליפה היא חיונית, בלי הקליפה, הפרי, אם הקליפה טיפול ועוד הפרי או לא בשל, הפרי לא יצמח, לא יהיה. לכן הקליפה היא חיונית. מה אבל הבעיה עם הקליפה? שהיא מתחזה להיות הפרי בעצמה. כלומר, היא באה במקום הפרי, ולכן זה נקרא טומאה. טומאה זה אטימה, זה מצב של מניעה להגעה לדבר האמיתי. עכשיו הוא אומר ככה, והנה ידוע, כי הקליפה חיותה היא יניקתה מהקדושה דווקא, כמו הקליפה של הפרי. היא יונקת מאיזשהו מקום כדי להתקיים. מאיפה היא יונקת? מהעץ, מהפרי, מהדבר עצמו. היא יונקת משם, כלומר, היא מקבלת את אפשרות הקיום שלה מיניקתה מן הקדושה. וזולת זה אין לה חיות. לכן אז, באחרית הימים, בהבדיל השם את האור שהיא הקדושה ונשאר הרע מובדל, ואין לו מקום חיות לנוק ממנו, ממילא יתבטל. הוא מדבר פה על סוד גדול ועצום, שמי שמבין את העיקרון הזה. כל האפשרות של הקליפה לשרוד, זה רק ביניקה שלה מהאור. אם עושים ניתוק בין האור לבין הקליפה, הקליפה ממילא תתייבש ותיפול. וזה מה שהולך להיות באחרית הימים, ההבדלה הזאת בין האור לבין החושך. עוד פעם, ולכן אז, באחרית הימים, בהבדיל השם את האור, שהיא הקדושה, ונשאר הרע מובדל, ואין לו מקום חיות לנק ממנו, ממילא ייבטל. וזהו אמרו, ואת רוח הטומאה האוויר מן הארץ. כי ידמה לקציצת האילן ממקום יניקתו ושורשו אשר יונק ממנו, שייבש ולא יצלח עוד, ולא יישאר כי אם האור הטוב. וזהו שאמר ויקרא אלוהים לאור יום. פירוש ויקרא, לשון יקר וגדולה. תן לו חשיבות. כי אין מעלת הקדושה ניכרת אלא בהפיל הקליפה הנקראת חושך. והודיע כתוב, כי ביום ההוא, ויקרא השם לאור יום, ביום ההוא הידוע לפניו במרום, יקרא השם לאור ביקר וגדולה. וזה יהיה ביום יוודע להשם שיהיה בו השם אחד. ואומרו, ולחושך קרה לילה, קרה לשון מקרה. מקרה הוא, בלתי טהור. ולזה לא שמח הכתוב על תיבת ויקרא שאמר בתחילה, כי אין יקר וכבוד עוד לחושך, אלא מקרה הוא יהיה דווקא בלילה. והוא סוד, וכבר אמרנו שהחושך זה מלשון חסך, מניעה. אז ברגע שיהיה מניעה, אז הוא יתבטל. והוא סוד אומרו, מקרה לילה. אבל כשיעבור הלילה, שהוא זמן הגלות, כמו שאמר הכתוב, מסע דומה וכו', שומר מה מלילה, שומר מה מליל, זה פסוק בישעיהו, כי הגלות דומה ללילה. ואז בעלות השחר אין עוד חושך ולא לילה, אלא ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד. כי בחינת הרע נסתלקה ואיננה. ולילה כיום יאיר, והיה אור הלבנה כאור החמה, והוא אומרו יום אחד. והוא שרומז הכתוב באומרו, ביום ההוא יהיה השם אחד, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, יום. יום זה אור בלי חושך. טוב, אז כאן הוא אומר יסוד מאוד גדול. אני רוצה עכשיו לצרף את זה למשהו אחרון שנראה כאן, וזה דבר ממש ממש גדול. בואו, כן, ננצל את הזמן שאני צריך לקנח את האף. כן. והיה ביום ההוא, יהיה יום שלא יהיה בו לילה. אור יקרות. כן.
משה הוא היה נביא.
כן.
אז והוא התעסק עם החתומים בעצמו.
כן.
הוא הכיר, הוא ידע את החומר של האנשים האלה.
כן.
אז איך שהוא בחר דווקא להוציא אותה?
אז קודם כל הוא עשה דבר נכון, כי בסופו של דבר, בסופו של כל התהליך של הבירור, יש דבר שנקרא בירור. בסופו של התהליך הבירור, אז באמת בגלל מעשה משה, אז יחזרו כל ניצוצות הקדושה ויופרשו לגמרי מן הטומאה. זה הדבר שהוא מתאר פה. כל עוד הם מחוברים למשהו טוב, יש להם קיום. ברגע שכל הטוב יצא מהם, וזה הבירור, ממילא הם יתבטלו. עכשיו, משה התכוון להציל את כל ניצוצות הקדושה. הוא לא הסכים לוותר על ניצוץ קדושה אחד שילך לאיבוד בתוך הקליפה. וזאת הייתה כוונתו. עכשיו, בדיעבד, בפרק מסוים בהיסטוריה, בזמן חטא העגל, בזמן הגלות, הם גורמים נזק. הם גרמו נזק והם גורמים נזק, אבל בסוף, בסוף, בסוף הסתבר שזה כן היה טוב. כי באמת, בסוף יתבטל כל הרע וישאר רק הטוב. אבל אנחנו במסע הזה עכשיו. עכשיו, בואו תראו דבר נוסף. נבואת התוכחה, ספר ויקרא, פרשת בחוקותיי. יש שם משפט אחד שהמדרש מתייחס אליו ואומר עליו דבר מדהים שקשור למה שקורה בימינו. זאת אומרת, שמי שמבין את זה מבין מה שקורה בימינו. כתוב שם בפרשת התוכחה, בספר ויקרא, פרשת בחוקותיי. ואם לא תשמעו לי ולא תעשו את כל המצוות האלה, ואם בחוקותיי תמאסו, ואם את משפטיי תגעל נפשכם, לבלתי עשות את כל מצוותיי להפרכם את בריתי. קראתי אתכם ברית בסיני. הברית הזאת הייתה ברית שאני אומר לכם, ושמרתם את בריתי, ואתם אמרתם, נעשה ונשמע. אם תפרו את הברית הזאת, דיינו, לא תעשו את המצוות. נדבר עכשיו ברמה הכללית לעם ישראל, מה יקרה? אז הוא מביא שם הרבה דברים, בהמשך כתוב כך. ונתתי פניי בכם, וניגפתם לפני אויביכם. ניגפתם זה מגפה. עכשיו, בפשטות, אפשר להבין את הפסוק הזה כאילו, אם יבואו אויבים וילחמו בכם, אתם תפסידו במלחמה. אבל זה לא כל כך פשוט. כלומר, יש פה דבר פנימי יותר. ונתתי פניי בכם וניגפתם לפני אויביכם, ושימו לב להמשך, ורדו בכם שונאיכם, ונסתם ואין רודף אתכם. אומרת על זה, אומר על זה הספרה. הברייתא על ספר ויקרא נקראת תורת כהנים, ונקראת ספרה. כתוב על זה בספרה ככה. בעצם בואו נראה את רשי קודם, כי רשי מביא את הספרה. ונתתי בכם פניי בכם וניגפתם לפני אויביכם ורדו בכם שונאיכם ונסתם ואין רודף אתכם. אומר רשי, ורדו בכם שונאיכם, הוא מביא פה את התורת כהנים, את הספרה, שאיני מעמיד שונאים אלא מכם ובכם. זאת אומרת, חוץ מהאויבים מבחוץ, יהיו לכם אויבים מבפנים. בכם, אתם בעצמכם. עכשיו, הוא מביא את המדרש, שבשעה שאומות העולם עומדים על ישראל, אינם מבקשים אלא מה שבגלוי. הם לוקחים, רוצים לקחת מהם את הנכסים הגלויים. כי זה מה שהם רואים. אבל יש נכסים נסתרים. שאליהם לא מגיעים האויבים, הם פשוט לא יודעים עליהם. אם הם יודעים, היו לוקחים גם אותם, הם לא יודעים עליהם כי הם מוסתרים. זה כשמדובר על האויבים מבחוץ. אבל האויבים מבפנים הרי מכירים. הם יודעים את הדברים הנסתרים. הם ייקחו מכם את הדברים הפנימיים. תראו. ורדו בכם שונאיכם, שאני מעמיד שונאים אלא מכם ובכם, שבשעה שאומות העולם עומדים על ישראל אינם מבקשים אלא מה שבגלוי, שנאמר בפסוק בשופטים, והיה אם זרע ישראל, דבר פה על תבואה שזרעו את הארץ, ועלה מדיין ועמלק ובני קדם ויחנו עליהם וישחיתו את יבול הארץ. שורפים. לא רק אז, גם היום. שריפות, נכון? מקרה, כמובן, הערב רב יגיד שזה קרה במקרה, זה היה אש, היה רוח, לא היה גדול חלילה שהערבים עשו את זה, זה אסור להגיד את זה, זה discrimination. זה אפליה, ואסור, זה אחת מעשרת הדיברות של הסטרא אחרא, אסור לעשות אפליה. יהודים גויים אותו דבר. גברים נשים אותו דבר. בני אדם חתולים אותו דבר, הכל. זה אחרת זה discrimination. לכן אסור להגיד את זה. אבל, שריפות. נכון? יש שריפות בארץ. מי שורף? אסור להגיד, סליחה. אוקיי. אז הגויים, הנה זה כבר היה אז, והיה עם זרע ישראל ועלה מדיין ועמלק ובני קדם ויחנו עליהם וישחיתו את יבול הארץ. אז זה הגויים. אבל בשעה שעמיד עליכם מכם ובכם, הם מחפשים אחר המטמוניות שלכם. הם רוצים להשמיד את התורה, את המטמוניות, את התכנים הפנימיים שלכם. יותר חשוב להם מאשר הדברים שמסביב. וכן הוא אומר במיכה, ואשר אכלו שאר עמי ואורם מעליהם הפשיטו. הם לא את הנכסים שבשדות, את האור הם רוצים להוציא, להוריד. רש"י מביא את זה, הנה המדרש, זה המקור של רש"י, הוא קצת מוסיף, אז בואו נראה. אומר המדרש, בספרה תורת כהנים על פרשת וחוקותיי על הפסוק הזה, ונתתי פניי בכם וניגפתם לפני אויביכם ורדו בכם שונאיכם ונסתם ואין רודף אתכם. וניגפתם לפני אויביכם, שיהיה המוות, טעות דפוס, לפני. ננפה. כן, טעות דפוס, צריך לתקן את זה. שיהיה המוות הורג אתכם מבפנים ובעלי דבב, כלומר שונאים, מקיפים אתכם מבחוץ. שיהיה המוות הורג אתכם מבפנים. ורדו בכם שונאיכם, שאיני מעמיד עליכם אלא מכם ובכם, שבשעה שאומות העולם עומדים על ישראל, אינם מבקשים אלא מה שבגלוי, שנאמר, והיה עם זרה ישראל ועלה מדיין ועמלק ובני קדם, ועלו עליו ויחנו עליהם וישחיתו את יבול הארץ עד בואכה עזה. מעניין, זה מגיע לעזה בסוף. ולא ישאירו מחיה בישראל ושור ושבע חמור. אבל בשעה שאעמיד עליכם מכם ובכם, הם מחפשים אחר מטמוניות שלכם, שנאמר, ואשר אכלו שאר עמי ואורם מעליהם הפשיטו. אז יש, אם חלילה עם ישראל מגיע לו כזה עונש, העונש יגיע לשיא שהשונאים לא יהיו מבחוץ, אלא יהיו מבפנים, בכם. אומר על זה המהר"ל, ונתתי פניי בכם וניגפתם לפני אויביכם ורדו בכם שונאיכם ונסתם ואין רודף. מדכתיב, וניגפתם לפני אויביכם, ולא אמר ונפלתם לפני אויביכם. מה זה וניגפתם? למה לשון מגפה? אלא לשון מגפה הוא. ומפני שקשה, מה עניין אלו שני הדברים? מה הקשר בין האויב והמגפה? ונפלתם לפני אויביכם. מה עניין אלו שני הדברים, האויב והמגפה ביחד? לפי כך פירש שיהיה הדבר הורג אתכם מבפנים, במקום שלא יוכל לבוא האויב. והאויב כבר מבחוץ, שאיני מעמיד שונאים אלא מכם. דאם לא כן, ורדו אויביכם בכם מבעלה. כתוב פה, ורדו בכם שונאיכם. היה צריך להיות, ורדו שונאיכם בכם. אלא מה? שהבכם הם השונאיכם. ורדו בכם שונאיכם, אלא היה צריך להיות ורדו אויביכם בכם מבעלה. ומדכתיב רדו בכם שונאיכם, רוצה לומר שהשונאים יהיו מכם. באמת כתוב על היהודים שכל מה שהגויים יודעים לעשות, גם היהודים יודעים לעשות, בהבדל אחד, הרבה יותר טוב. ולכן אנטישמים יהודים הם יותר אנטישמים מהאנטישמים הכי גדולים. אמר את זה רבי עקיבא, רבי עקיבא אמר את זה. הגמרא אומרת שרבי עקיבא אמר לתלמידיו, כשהייתי עם הארץ, הייתי אומר, מי ייתן לי תלמיד חכם ואנשכנו כחמור. אמרו לו תלמידיו, אמור ככלב. עם נשיכה, זה כלב, הוא נושך. אמר להם, לא, 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 אני בכוונה אמרתי חמור. חמור נושך ושובר עצם. כלב נושך רק את הבשר, הוא לא שובר עצם. אני את העצמות רציתי לשבור להם. אז כתוב, גדולה שנאה. כך לימד רבי עקיבא את תלמידיו. גדולה שנאה ששונאים עמי הארץ, התלמידי החכמים, יותר מהשנאה ששונאים שונאי ישראל, והכוונה היא לשונאי ישראל בסדר גודל של היטלר. בואו נראה את המלבים. שנייה, אני יודע, זה נושא טעון ויש הרבה מה להגיד, אבל בואו קודם נראה את האינפורמציה, אחרי זה נשמע את כל השאלות בשמחה ובסבלנות. אומר המלבים, ונתתי בכם, פניי בכם וניגפתם לבני אויביכם ורדו בכם שונאיכם ונסתם ואין רודף אתכם. כבר בארנו באיילת השחר. כתב ספר, אגב, המלבים, היה אמרתי לכם, גאון בשפה, הוא כתב 613 כללי לשון הקודש. כאשר ב-613 כללים האלה הוא מסביר את כל התנ"ך, והוא מראה כיצד כל כלל שהוא אומר, מוסבר בכל ההופעות של הדבר הזה בתורה, בתנ"ך. המלבים, לספר הזה קוראים איילת השחר. אז הוא אומר, כבר ביארנו באיילת השחר, כלל קוף צדיק ט', שדרך הכתוב להעלות דבריו מן הקל אל החמור ולא בהפך. כשהוא אומר דברים, הוא אומר קודם את הקל ואחרי זה את החמור. מזה אמרו חכמנו זיכרונם לברכה, שמה שכתוב ורדו בכם שונאיכם, יש פה אויביכם ושונאיכם, שמה שכתוב ורדו בכם שונאיכם הם שונאיהם שבהם עצמם, כמו הכתות הרבות שסתמו זה את זה בבית שני, כת צדוק וביתוס ויתר הכתות, והם נקראים שונאים לעומת אומות העולם שנקראים אויבים, שאיבתם גלויה יותר. למה אויב נקרא אויב? מכיוון שהאיבה היא גלויה, השנאה היא בלב. היא פנימית, היא נסתרת. ולכן השונא יותר מסוכן מן האויב. ולכן הם קשים יותר, שהם יודעים מטמונותיהם וסתריהם. ועל זה אמר, ונסתם ואין רודף. כי ינוסו מפני האימה שתתפשט בין העם עצמם, איש מפני חברו. אתה לא יכול לבטוח באף אחד. כמו שהיה בימי החורבן, שדרקו איש את, אחי ולא נודע מי כמוזכר ביוסיפון. אומר החתם סופר, וכאן נמצא הפתרון, או לא הפתרון, המתודה. כי יש בעיה. נבין, אם אנחנו מנתחים את המצב היום, אז המצב היום בדיוק הוא כזה. יש לנו איומים מבחוץ, עומדים עלינו לחלוטנו בכל דור ודור, האיראנים ואחרים. אבל יש לנו אויב מבפנים. האויב מבפנים, מה שמעניין אותו זה לעקור את היהדות מהיהודים. תקראו יהודים, תקראו ישראל, הם אפילו קראו למדינה, מדינת ישראל, אבל אין שום קשר בין מדינת ישראל לבין ריבונו של עולם, שהוא אלוהי ישראל. אין אלוהי ישראל, יש ישראל בלי אלוהי ישראל. זה הרעיון, זה מבפנים. עכשיו, מי ששומע את החדשות, אני, ברוך השם, נגמלתי מזה, אני קורא רק את הכותרות, אבל זה מספיק לי, אני מביא מהכותרת את כל מה שקורה. מי שקורא את החדשות של עכשיו, תראו מה הם עושים. יושבת פה איזו ממשלה, שכולם יודעים איך היא עלתה לשלטון, באיזה דרכים הכלכלות וברמייה. במה היא עוסקת כל הזמן? בלהטיב, משלמים מיליונים לערבים מכספי המיסים של היהודי, עוזרים לערבים. עכשיו היה ידיעה מדהימה אתמול, שצהל עזר למסתננים מעזה, או אני לא יודע מאיפה, להיכנס לארץ כאשר הוא מנע את הבדואים שרצו לעשות פרוטקשן למסתננים. תבינו, הבדואים עומדים שם בגדרות, אומרים למסתננים, אתה רוצה להיכנס לארץ? תשלם פרוטקשן. באו חיילי צהל, הדפו את המתקפה. הם אגב לא יודעים להילחם בבדואים כשהבדואים באים לגנוב טנקים. והם גונבים, טנקי ונשק, בזה צהל לא יודע להילחם. אבל כדי להציל את המסתננים מעזה, מהפרוטקשן הבדואי, הופעל כוח צהל. מדהים, פשוט לא יאומן. מה שקורה עכשיו שם באזור שמעון הצדיק, מה שהם קוראים צ'ך ג'רח. פרוטקשן זה מדהים, הם מגוננים על הערבים ונלחמים ביהודים, זה שונאיכם. בממשלה הם יושבים וגוזרים גזרות, נכון? יש גזרות כלכליות? יש, סליחה, יש תוכנית כלכלית להצלת העם מיוקר המחיה. את מי מצילים? לא את המשפחות העניות. לא את הכל נגד הדתיים והדת והתורה. בתוך זה ורדו בכם שונאיכם, פשוט אתה רואה את זה אחד לאחד. מה צריך להיות הפתרון? מה היה יכול להיות הפתרון אם היינו פועלים בחוכמה? הנה. ונתתי בכם, ופניי בכם ונגבתם לפני אויביכם ורדו בכם שונאיכם ונסתם ואין רודף אתכם. אומר החתם סופר. הוא מצטט את רשי, ורדו בכם שונאיכם, פרש רשי בכם שמכם יהיו, ורשי, כמו שאמרנו, מצטט את המדרש. אומר החתם סופר, וזו כללה גדולה, שהם יודעים המטמוניות, מה שמעניין אותם זה לעקור את היהדות מהיהודים. ובמדרש איתה, הוא מביא פה מדרש מדהים, ובמדרש איתה, משל, יש משל במדרש, האילנות נבראו ביום השלישי. וביום הרביעי המאורות המגדלים מיני מתכות, כלומר המתכות שישנם בעולם, המדרש אומר שזה קשור לעניין של המאורות. איך? אני לא יודע, אבל בסדר. והתרעמו האילנות על בריאת הברזל המחריב. למה הקדוש ברוך הוא ברא את הברזל שקוצץ את האילנות? והשיב הקדוש ברוך הוא לאילנות, שאם אין אתם נותנים לו קטה, לא יזיק לכם. למה הברזל מצליח לקצוץ? למה הגרזן מצליח לקצוץ את האילן? כי יש לו קט, יש לו ידית, יש לו, נכון, בית יד. ממה זה עשוי? מעץ. אם לא תיתנו לו את העץ, הוא לא יכול לקצוץ אתכם. זאת אומרת, זה בידיכם. אם העצים יחליטו לא לספק יותר עצים לגרזנים, אז הגרזנים לא יוכלו לעשות כלום. איפה כל הצרה? שאנחנו נותנים להם כוח. אנחנו מכירים בהם. אם אנחנו לא נכיר בהם ונתנתק מהם, זוכרים? הטומאה יונקת מהקדושה. כל עוד יש אפשרות של קשר בין הטומאה לקדושה, יש לטומאה אפשרות קיום. אם הקשר הזה מתנתק לגמרי, זאת הקליפה שמפסיקה לנוק מן הפרי ומן העץ, והיא מתייבשת ונופלת מאליה. זה מה שאמר הקדוש ברוך הוא לאילנות. אתם אשמים. אתם אשמים! כי מה שקורה פה, זה וכשלו איש באחיו, עץ קוצץ עץ, עץ חותך עץ. כי אם העץ לא היה משתף פעולה עם הברזל של הגרזן, לא היה נקצץ העץ. זה הסיפור הגדול, זה הפתרון שהיה צריך להיות. לצערנו, הרבה אנשים נפלו בהטעיה של הסיטרא אחרא, ואמרו, בטח מה, המדינה זה דבר קדוש, יש אפילו אומרים הלל ביום העצמאות עם ברכה, ברכה לבטלה, אומרים הלל, בטח קדושה, איזה קדושה יש בהרצל? שהיה בעצמו מתבולל ורצה להעביר את העם היהודי על דתו. איזה קדושה יש בבן גוריון וביתר המפייניקים שרצחו את התינוקות התימנים וגנבו אותם ושימדו את כל יהדות המזרח? איזה קדושה יש בזה? צריך להיות עיוור מטומטם לגמרי כדי לחשוב שיש בזה קדושה. אבל הם הצליחו. מה עשה? שטן הצליח. והם משתפים איתם פעולה. והם מדברים על העגל. יש עגל היום. אתם יודעים איך קוראים לו? שלטון החוק. מה, השלטון? תכבד את החוק. למה? מי המציא את החוק? אחמד טיבי, אני צריך לכבד את זה? או אפילו היהודים שיותר גרועים מהערבים עצמם שם בכנסת. וחינכו את כולם. זה נקרא ישראל. ישראל. מה ישראל? איך ישראל בלי קשר לאלוהי ישראל? אין דבר כזה ישראל בלי אלוהי ישראל. כל המדינה הזאת קמה בניתוק, ברצון לנתק. הצליחו 73 שנה לשמד את כל הנוער. משרד החינוך זה מחנה השמדה רוחני. לקחו יהודים שהגיעו מכל ארצות המזרח, כולם היו שומרי שבת, כמעט כולם, שומרי מצוות. חינכו אותם מחדש, את הילדים שלהם, שימדו אותם לחלוטין. לקחו מהם את התורה, ניתקו אותם מן האלוקים, המצאו להם ערכים שהם אינם ערכי התורה, דמוקרטיה, פלורליזם, חרטטיזם למיניהו, עגל, ממש עגל, והיום כולם משתחווים לעגל הזה. כולל אנשים עם כיפות, שעוד אומרים הלל, ושמחים, צמיחת הסיטרא אחרא, צמיחת, ממש, הדבר, זה הדבר הנורא שקורה. ומה שצריך זה כל עוד יהודים, שומרי תורה ומצוות, נותנים להם גיבוי ומסכימים איתם, הקליפה יונקת, הם מספקים להם את החמצן. ברגע שיהיה ניתוק, זאת קליפה שתיפול מאליה ותיעלם. וזה מה שיקרה. זה יקרה anyways, באחרית הימים זה מה שיקרה. הקדוש ברוך הוא יבאר, כתוב, ועוזבי השם יכלו. זה פסוק בישעיהו שמדבר על אחרית הימים. כל מי שעזב את השם יכלה, לא יישאר בתוך עם ישראל. בינתיים אנחנו בסוף, בסוף של הגלות הנוראה הזאת, והגלות תחת הערב רב היא הגלות הקשה ביותר. כי הם יודעים את המתמוניות והם שואפים לשם והם שמה מנסים לפגוע. טוב, יש פה עוד עניין שמזכיר אותו הפחד יצחק בקשר, רבי יצחק קוטנר, בקשר למה שקרה בחנוכה, כי בעצם שורש העניין הזה התחיל בבית שני, על ידי המתייבנים. שם היו הצדוקים והביתוסים ובית שני. בואו נראה רק את זה ובזה נסיים. הפחד יצחק הזה נמצא במאמר וב בחנוכה. הנה, מקור עניינם של המתייבנים הוא כפי הנראה קיום ממרותיה של התוכחה בפרשת בחוקותיי, ורדו בכם שונאיכם. ואמרו חכמים, הריני מעמיד שונאים מכם ובכם. הוא פירש רב שמשון משנץ כגון בדורו של שמד. ומכיוון שפולמוס של יוונים הוא גזירת השמד הראשונה בישראל, שהם רצו ליוון אותנו, הרי לנו כי הרדיעה הראשונה של מכם ובכם קשורה היא דווקא עם גלות יוון, והרודים הראשונים מכם ובכם הם המתייוונים שהקימו תנועה שכיסתה את רוב התושבים בארץ באותה תקופה שהיו מתייוונים. המכבים החשמונאים שהרימו את המרד היו בודדים לגמרי, רוב העם היה מתייוון. ונתבאר לנו כי עניינם של המתייוונים הוא קיום ממרותיה של התוכחה, הרני מעמיד שונאים בכם ומכם, ועל זה נאמר ורדו בכם שונאיכם. ובפשוטו נראה שמה שאחד מישראל מזיק, מציק ומשעבד רבים מישראל מפאת השחטת נפשו גריידה, אין זה עניין לדברי תוכחה, כי תמיד יש אנשים רעים. שכן אין עניינה של התוכחה אלא ייסוריה של כנסת ישראל, כלל ישראל, הבאים לה על ידי מציאותן של אומות העולם. ואם בכל זאת נכללה גם רדיעתם של ישראל בישראל בתוכה של התוכחה, בעל כורחנו לומר כי רדיעה זו באה על ידי הרודים מישראל, אשר מה הלכם ומה האידיאולוגיה שלהם, ככל הגויים בית ישראל. זאת האידיאולוגיה של ימינו גם כן? כן. מה זה חילוניות? ככל הגויים בית ישראל. ומפעד זה, מתייחסת ירדיעה זו בצד מה לפרשת התוכחה, מפני כי סוף סוף מציאותם של אומות העולם היא באמצע, כי הם רוצים להיות כמותם, אף על פי שהרודים עצמם מישראל הם. וחוזרים אנו בזה לתחילת הדברים, כי הרדיעה הראשונה של מכם ובכם הייתה בגלות יוון. ועולים הם העניינים בד בבד, כי אף על פי שכלליותם של אומות העולם, כל אומות העולם, מתנגדים לישראל, היא בהתנגדות של זה לעומת זה כלפי כנסת ישראל. מכל מקום, הרי פרצוף יוון בתוך הזה לעומת זה הכללי, מכוון הוא ממש כנגד יסוד קדושת ההבדלה בין ישראל לעמים. כי זה מה שרצו היוונים, ליוון את היהודים. זה היה האידיאולוגיה של היוונים עצמם. חושך יוון הראשון הוא החושך של אנו ישראל, כשהם תרגמו את התורה ליוונית, תלמי, שהיה יווני, תרגם את התורה ליוונית, ומזה נוצרה הנצרות. הנצרות כולה בנויה על התרגומים המעוותים של תרגום השבעים. אז זה מה שהתחיל שם, האידיאולוגיה של יוון, ומכיוון שהרדיעה הזו של ישראל בישראל, שישראלים רודים בישראלים, יהודי ביהודי, הנכללת בפרשת התוכחה, תוכן עניינה הוא טשטוש קדושת ההבדלה בין ישראל לעמים. מה הם היום רוצים? מדינת כל אזרחיה, נכון? לא מדינה יהודית. מדינת כל אזרחיה. זה בדיוק העניין הזה, ההיסטוריה חוזרת על עצמה, צריך רק לראות, וצריך להיות עיוור כדי לא לראות את זה. בעיקר אחרי שאני מראה לכם את זה כאן מאוד ברור. הרי בוודאי, כי מקום צמיחתה הוא דווקא במלכות יוון, באופן כי משולשת היא הברכה באורותיו של פורקן נר חנוכה. מה אנחנו אומרים בעל הניסים? פורקן ישראל מידי יוון. יוון הם אלה שטוענים אנו ישראל, בעלי אנו ישראל. פורקן שלומי אמוני ישראל מידם של המתייוונים, בעלי ככל העמים בית ישראל. זו האידיאולוגיה של המתייוונים. ופורקן חוכמתם הפנימית של תלמידי החכמים מידי חוכמה חיצונית של היוונים ושל המתייוונים גם יחד. ולעומת זאת, גם מטבע ההודעה של חנוכה משולשת היא. טמאים ביד טהורים, זה היוונים. רשעים, זה המתייוונים ביד צדיקים. וזדים ביד עוסקי תורתך. עוסקי תורתך שלומדים את התורה בצורה הנכונה, מול אותם זדים שמעוותים את התורה. והם עושים את זה אגב, גם היום. כל הפקולטות לחקר המקרא באוניברסיטאות, אפילו האוניברסיטה שנקראת דתית, אוניברסיטת בר מינן, יש בה מרצים עם כיפות סרוגות, ולא סרוגות גם כן, שמלמדים כפירה גמורה. הם מלמדים את התיאוריות של ביקורת המקרא בתוך האוניברסיטה. הדתית. זה לא יאומן, הוורדו בכם שונאיכם. בכם ומכם, מכם ובכם. הדבר היחיד הוא ההתנתקות, והיה צריך לעשות ההתנתקות הזאת, לא התנתקות מערבים, התנתקות מהכפירה, התנתקות מהערב רב, כי הם מתחזים, הם כאילו יהודים כמונו, לכן הרמב״ם אומר, קשה לפרוש מהם אחרי שהם יתגיירו, כי הם יהודים כמוך. ערב רב. אוקיי. יש כל כך הרבה מה להגיד, אמרתי לכם, אנחנו נצטרך לעצור כאן, ויש עוד, ונדבר על זה אולי בשיעורים אחרים, אבל זה השיעור שלנו להיום. חטא העגל, זה לא משהו שאנחנו, כשנקרא בפרשה, לא נקרא מה שהיה. נקרא מה שיש. יש עגל היום. יש עגל, ויש ערב רב, והערב רב אומרים, אלה אלוהיך ישראל. לא התורה, לא עשרת הדיברות, אלא הדמוקרטיה, הדמוקרטיזם, הליברליזם, הפלורליזם, הרפורמיזם, כל זה ערב רב. אלה אלוהיך ישראל, והם שכנעו את רוב העם. רוב העם משוכנעים שצריך להצדיע לשלטון החוק. מה זה שלטון? איזה חוק? החוק היחיד זה חוקי האלוקים. אין חוקים אחרים. אמת יש רק אחת, והיא מה שקיבלנו בסיני. כל מה שלא מתאים למה שקיבלנו בסיני הוא שקר גמור. ואפשר לקרוא לו מה שרוצים. שקר גמור. והערב רב משכנע שהשקר הוא אמת, הופכים אור לחושך וחושך לאור, וצריך להבין איפה אנחנו נמצאים. אוקיי, אלה הדברים, תודה לכם על ההקשבה, ההרצאה הזאת הוקלטה. אגב, שוב, אני רוצה להזכיר את זה בכל הרצאה, לא רק לכם, אלא גם למי שרואה את השיעור הזה באינטרנט. יש אתר שנקרא הרב ינון קלזן .com, שם נמצאות כל ההרצאות, באופן מסודר לפי קטגוריות. אז למי שהולך לשם, יהיה יותר קל למצוא נושאים לפי נושאים, כי ביוטיוב זה מאוד קשה. זה 1,500 ומשהו שיעורים, שהם באים אחד אחרי השני, לא בהכרח בסדר, ויש סדרות שאי אפשר למצוא אותם לכם. מומלץ להיכנס לאתר הזה ודרכו להגיע לכל השיעורים באופן מסודר. אוקיי, אז אלה הדברים, תודה לכם על ההקשבה.